אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, יש חיסון לקורונה, כך טוענים חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, והוא היה כל הזמן מתחת לאף שלנו. מדובר בחיסון נגד שחפת, שככל הנראה יוצר מצב בו המחוסנים לשחפת מחוסנים גם נגד נגיפי קורונה. מיד נצלול לעומק המחקר המסקרן ונגלה האם אכן יש חיסון לקורונה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. נלחמים בנגיף קורונה באמצעות טריקים שאנחנו גונבים מידידינו החיידקים. מערכת החיסון של החיידקים נלחמת בנגיפים מאות מיליוני שנים. לאחרונה מדענים ממכון ויצמן גילו מכרה זהב של חומרים קוטלי נגיפים שמיוצרים בחיידקים. החומרים האלה עשויים להוביל לפיתוחם של תרופות יעילות נגד נגיפים, ביניהן גם נגד נגיף קורונה. מיד נרחיב, וגם התאבדות תאים שעשויה להציל חיים. פענוח של גל מוות בתאים, זאת אומרת תגובת שרשרת של התאבדות תאים, עשוי לאפשר בעתיד קיבוץ של גידולים סרטניים. כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב יחד עם חוקרים מניו יורק. מיד נכיר את גל המוות הזה שעשוי להאריך או להציל חיים. הרה, משימת ההגנה הפלנטרית השאפתנית של סוכנות החלל האירופית, יוצאת לדרך. מיד נתהה על קנקנה פארק היורה גרסת הסוסים, סוס בר שנמצא בסכנת החדה, שובת מ-DNA שנלקח לפני 40 שנה. וגם מי זכה השנה בטקס פרסי האיג נובל ה-30 במספר. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל, גוגל. בואו נתחיל. יש חיסון לקורונה, כך טוענים חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ומהאוניברסיטה העברית, והוא היה כל הזמן מתחת לאף שלנו. מדובר בחיסון נגד שחפת. על פי החוקרים, צעירים בני 24 ומטה שקיבלו בשנים האחרונות חיסון נגד שחפת, גופם חסין בפני נגיף קורונה. המחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב וחוקרים מהאוניברסיטה העברית כאמור, ושניים מהחוקרים נמצאים איתנו. שלום לפרופסור מיכל עניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
ושלום לדוקטור נדב רפופורט, חוקר במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון, שלום.
בוקר טוב, נדב.
נתחיל עם פרופסור מיכל עניאל, זו כותרת מוגזמת? אני בחשש מאוד רב קראתי את הכותרת הזו. כן, חיסון נגד שחפת אפקטיבי נגד נגיף קורונה?
אתה לא מאוד תתאכזב אם אני אגיד שהכותרת קצת מוגזמת, לא?
אני לא אתאכזב, כי כך מקובל בתוכניות של הנגשת מדע, ובכל זאת בגלל מדובר בנושא שהוא כל כך רבים מחכים לפתרונו, שזה באמת קצת מסוכן להגזים. אז בואי דייקי אותי.
אז בוא נדייק. אז א', גם אני וגם אתה מחכים עדיין לחיסון קורונה, ואני מקווה שנחכה לו יותר מדי זמן. אבל מה שמצאנו במחקר המשותף שלנו זה תופעה די מדהימה לטעמנו, שבה בעצם מה שאנחנו אומרים זה שבעצם רוב האנשים, אפילו הייתי אומרת בצורה לא מדויקת, רוב העולם חוסן באיזשהו אופן בחיסון כבר מלפני, במאה השנה האחרונות, שהוא חיסון מוכר, וזה נותן להם הגנה חלקית מול הקורונה. זאת אומרת, המערכת שלהם, המערכת האימונית, עברה איזשהו לימוד, איזושהי אקטיבציה, ובעצם הם הרבה פחות חשופים לנגיף הקורונה, כך שזה לא החיסון לקורונה, זה לא מונע, אבל זה מוריד בעיקר אצל צעירים את היכולת שלהם להיות הנשאים של הנגיף, זאת אומרת, המובילים מאחד לשני, וה... הדבר הזה מתבטא ברמה העולמית, לא ברמה האישית. זאת אומרת, אם מישהו אומר, קיבלתי את החיסון, לכן אין לי בעיה להסתובב ברחובות, זה לא, זה לא הכוונה. ברמה הגלובלית של מדינות שעמדו יותר טוב מאשר מדינות אחרות, אנחנו מוצאים תוצאות מאוד מאוד משכנעות שאומרות שמדינות שאכן המשיכו את החיסון הזה, דרך אגב, במדינת ישראל הפסיקו אותו. הפסיקו אותו בשנת 82. אז מדינת ישראל היא מדינה שהיה לה את החיסון, אבל הוא לא המשיך ב-40 שנה האחרונות, או 30 שנה. ומדינות אחרות, כמו למשל מדינה כמו פורטוגל או הונגריה או מולדובה וכולי, ממשיכות לתת את החיסון הזה עד היום. ולכן בעצם הן מייצרות הגנה חלקית מול אוכלוסייה גדולה מאוד, כי רמת הכיסוי של האוכלוסייה היא עצומה. היא מעל 95%. זאת אומרת, אנשים או מקבלים, יש מדינות שנותנות או לא נותנות. מדינה כמו אנגליה מעולם לא קיבלה את החיסון. ומדינות כמו איטליה מעולם לא קיבלה את החיסון. כלומר, החיסון הזה בכלל לא היה ברשימת החיסונים שנותנים לתינוקות. ולכן ההבדלים העצומים שאנחנו רואים באוכלוסייה העולמית, והדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד מרגש, כי הוא אומר שחיסון אחר, במקרה הזה, כמו שאמרת נכון, לחיידק, ה-BCG המוזר הזה, שהוא בן כמעט 100 שנה.
טוב שהזכרת באמת את הנקודה הזו, מדובר בשחפת, מדובר בחיידק ולא בנגיף, לא בווירוס.
נכון, נכון. אבל המערכת האימונית, זה היופי שלה. כשאתה מאקטב אותה, אתה מאקטב אותה.
אז אנחנו נעצור בנקודה הזו, ואנחנו באמת מיד נבין מה זה אומר להכתב אותה, כי האם יש אקטיבציה כללית. דוקטור נדב רפופורט, אתה בכלל חוקר במערכות תוכנה ומידע, נכון? באוניברסיטת בן גוריון.
נכון מאוד.
אז ספר לי איך זה קשור לחיסון לקורונה, או לניתוח של ממצאים כאלה?
אז תחום המחקר שלי הוא באמת ביג דאטה קליני. זאת אומרת, אני מסתכל על הרבה מאוד נתונים, בעיקר רפואיים, כולל גנטיקה ומידע רפואי, וחברתי למיכל עניין, כי באמת זה מאוד עניין אותי הדבר הזה, שקרן אותי להשתמש בשיטות באמת של סטטיסטיות, שיטות של machine learning, על מנת לבחון את זה. אני רק רוצה להרחיב נקודה, אתה הציינת שהחיסון יעיל עבור צעירים, אבל כנראה זה לא הנקודה. הנקודה היא לא שזה עוזר לצעירים ולא למבוגרים, אלא כמו שפרופסור לינאל תינה, החיסון הזה ניתן בדרך כלל בימקות.
זאת אומרת, זו נקודה חשובה, דוקטור רפופורט. אז רגע, אני לא טענתי שהחיסון אפקטיבי נגד צעירים, אני באמת תוהה האם העובדה שפשוט צעירים קיבלו את החיסון הזה היא זו שיוצרת עבורם איזושהי מטריית הגנה, וגם אם אדם מבוגר ייטול את החיסון או יקבל את החיסון, גם הוא יהיה מוגן.
נכון מאוד, זו ההשערה שלנו, כלומר לא בדקנו את זה, אבל יש מחקרים פרוספקטיביים שבודקים את זה כיום, ובודקים האם החיסון, כן, החיסון היחסי שהוא נותן, דועך עם הזמן. ובגלל זה, ברגע שנותן בינקות, זה מגן ל, לא יודע, כך וכך שנים, ואיכשהו זה דועך, ולכן מבוגרים שקיבלו את זה כבר לפני 60 שנה, כנראה זה כבר לא עוזר להם, או פחות אפקטיבי, נתקח.
אוקיי, בוא בכל זאת תעזור לנו להבין מה החלק שלך במחקר כזה, כמי שעוסק בהנדסת מערכות תוכנה ומידע.
אז החלק שלי זה האנליזיות הסטטיסטיות. כלומר, בקריבת שאנחנו משווים פה הרבה מדינות, השווינו מעל 50 מדינות, כמו שפרופסור לינאל ציינה, שמכסות את רוב אוכלוסיית העולם, ויש שונות מאוד גדולה בין האוכלוסיות, גם מבחינה דמוגרפית, גם מבחינה כלכלית, כן? אז הכנסנו את כל הפרמטרים האלו בעצם כדי לתקנן שונות בין מספר מיטות אשפוז, תמ"ג לנפש ודברים כאלו, על מנת לוודא שהדברים האלה זה לא מה שמשפיע, או לנסות ולהקטין את האפקט של ההשפעה הזאת על האפקט שאנחנו רואים, וראינו שבאמת התופעה שאנחנו מוצאים היא יציבה.
והאם הצלחתם להוכיח, דוקטור רפופורט, קשר סיבתי, או שפשוט הוכחתם איזשהו ממצא, מטעם סטטיסטי, שבמדינות שבהן ניתן החיסון הזה נגד שחפת, אז שם גם נדבקים פחות? זאת אומרת, יכול להיות שזה סתם במקרה, או שזה פשוט אינדיקציה לכך שבמדינות האלה, לא יודע מה, מקפידים על רמת היגיינה מסוימת וכולי?
נכון מאוד, זה מטעם סטטיסטי בלבד, כלומר זה לא קשר סיבתי, שזה קשה יותר להוכיח, וזה מחקרים פרוספקטיביים, כן, קליניקל טרייל שמתבצעים בימים אלו במדינות שונות, מנסים להוכיח.
עכשיו, פרופסור ליניאן, נחזור לנקודה בה עצרנו, איך יכול להיות שחיסון נגד חיידק גורם לאקטיבציה או מפעיל את מערכת החיסון שלנו גם ככל הנראה נגד נגיף, במקרה הזה נגיף קורונה?
נכון. אז האמת שהתופעה הזו ספציפית לחיסון החיידקי הזה שאנחנו קוראים לו בקיצור BCG, כבר התגלה באופן די ספורדי בהמון המון עבודות. למשל, רק דוגמה, למשל הסתבר שילדים חולים פחות עד גיל 5, מתים פחות מסיבוכי ריאה, כלשהם, חיידקי, ויראלי, לא משנה, אם הם קיבלו את ה-BCG. מצאו שלמשל לאנשים יש הרבה פחות יבלות. עכשיו, יבלת, מה זה קשור? יבלת זה וירוס יבלתי שגורם ליבלות. זאת אומרת, באיזשהו אופן, וזו הייתה אחת המוטיבציות למחקר שלנו, בעצם ראינו, היה זה כמו פירורים על הרצפה. היה לנו רמזים שמשהו בחיסון המסוים הזה עשוי להיות יותר ממה שהוא בעצם תוכנן עבורו. עכשיו, בגלל שבאמת 70% מהעולם מקבל את ה-BCG, זה מספרים לא יומנו. זה אחד דרך אגב מהחיסונים הכי מוצלחים בעולם. לא מדברת עכשיו על תקופת הקורונה. מצאנו שבעצם נוצר הבדל ביולוגי שהוא קיים, שהוא עובדתי, בין המון המון מדינות. למשל, שהטריד אותנו תמיד, איך זה יכול להיות שספרד ופורטוגל, שתי מדינות שכנות, לכאורה אחיות, או אנגליה ואירלנד, כאילו עם אותה פחות או יותר גנטיקה, נכון? לא עם שונות, ואנחנו רואים הבדלים עצומים. אז הרבה אנשים אמרו, מספר הבדיקות, אנחנו מכירים את זה, נכון? מספר הבדיקות, וכמו שאתה אמרת, רמת ההיגיינה, ופשוט, כמו שנדב הסביר, בעצם נטרלנו הרבה מאוד, למעלה מ-20 משתנים מאוד דרמטיים, כמו למשל, מה היכולת, הקפסיטי של המערכת הבריאותית, למשל, מה הכלכלה מאפשרת, כמה באמת אפילו היה סגר, גם בתור איזשהו נתון, כאילו ניסינו בהרבה מובנים לנטרל את זה, ועדיין ה-BCG עצמו, החיסון הזה נגד החיידק השחפת, נשאר כאחד הגורמים החזקים ביותר והמשפיעים ביותר להסביר את הפערים העצומים בין מדינות. עכשיו זה לא, רגע, אתה שאלת שאלה מצוינת, לגבי הקוזליטי, לגבי האם זה סיבתי, או קורלטיבי.
כן, כי זו בדרך כלל, אז אולי באמת תסייעי לי, אם התחלנו אולי ניסוח קצת בוטה של כל העניין, אז בואי דייקי את הכותרת הזו, וגם אולי נבין באמצעות הדיוק הזה, האם נכון לחסן את האוכלוסייה נגד שחפת, ואז אולי נרוויח פה איזשהו אפקט שאנחנו עוד מעוניינים בו.
אז אני אתחיל רק כבר מהדבר השני. השאלה הזו נשאלה את ה-CDC, את גורמי בקרת המחלות העולמי, והם אמרו בינתיים לא, אבל כמו שנדב ציין בצדק, ישנם במקביל למעלה מ10 ניסויים שהם ניסויים אמיתיים, זאת אומרת בליינד טסט, פלסיבו, כל מה שצריך, שאומר חלק מהאוכלוסייה יקבל, חלק לא יקבל, ונשווה ביניהם אם יש הבדלים משמעותיים סטטיסטיים בקבוצה שקיבלה את ה-BCG, לקבוצה שלא קיבלה. עכשיו, ניסויים שקורים בימינו, בעודנו מדברים, יש ניסוי אחד ביוון, יש ניסוי אחד באוסטרליה, זאת אומרת, הניסויים, העובדה שהניסויים יצאו לדרך, אומרת שבהרבה מאוד מקומות העריכו שזה לא רק קורלציה, אבל בשביל להוכיח פורמלית את מה שאתה שאלת נכון, האם זה אפשר להגיד שזה הסיבה, אז חייבים לעשות ניסוי שהוא אמיתי, מהסוג שתיארתי כרגע. וזה אנחנו צריך לחכות עוד כמה חודשים לראות את התוצאות.
לגמרי, ותודה לשניכם על השיחה, פרופ' מיכל עניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, ודוקטור נדב רפפורט, חוקר במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון. תודה לכם.
תודה ויום טוב. בריאות.
נלחמים בנגיף קורונה באמצעות טריקים שאנחנו גונבים מידידינו החיידקים. מערכת החיסון של החיידקים נלחמת בנגיפים מאות מיליוני שנים. זו לא טעות, שימו לב, חיידקים נלחמים בווירוסים, בנגיפים. לאחרונה מדעני מכון ויצמן למדע גילו מכרה זהב של חומרים קוקלי נגיפים שמיוצרים בחיידקים ועשויים להוביל לפיתוחם של תרופות יעילות נגד נגיפים. שוב אנחנו מדברים על מערכת החיסון של החיידקים נגד נגיפים. אנחנו מקווים כמובן שנוכל להשתמש בחומרים האלה בין היתר נגד נגיף קורונה ועוד נגיפי שפעת וזה בדיוק מה שנבחן בימים אלה. האם החומרים האלה שהחיידקים מייצרים נגד נגיפים עשויים להיות טובים גם עבורנו בני האדם וכאמור יסייעו לנו להילחם גם בנגיף קורונה וגם כאמור בנגיפי שפעת למיניהם. מי שערך את המחקר הוא פרופסור רותם סורק שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם קבוצת המחקר שלו במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון, והוא כבר נמצא איתנו. שלום לי פרופסור רותם סורק מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. שלום. טוב, תמיד מרתק לדבר על מערכת חיסון של חיידקים. מדובר ביצור קטן על פניו, לכאורה פשוט, ובכל זאת יש לו מערכת חיסון שנלחמת בווירוסים, נכון?
נכון מאוד, החיידקים צריכים מערכת חיסון כי הם נדבקים לעתים מאוד קרובות בווירוסים שמתקיפים אותם. הווירוסים שמתקיפים חיידקים הם הווירוסים הכי נפוצים בטבע בהפרש ענק. אם נסתכל או העריכו שהכדור הארץ יש יותר וירוסים כאלה מאשר, יותר מאשר כל הכוכבים ביקום. ואם תיקח ותשקול לכל הווירוסים שמדביקים חיידקים, אז הם ישקלו פי ארבע מכל האנושות כולה. אבל הווירוסים האלה כל כך קטנים והם לא מדביקים אנשים, אז הם עוברים הרבה פעמים מתחת לרדאר של התודעה שלנו.
זהו, שהרבה פעמים אנחנו נוהגים לחשוב בטעות שיש איזושהי אחווה בין חיידקים לבין וירוסים, זה לא בהכרח נכון.
לא, לא, חיידקים לא אוהבים וירוסים, כי הווירוסים האלה לעתים קרובות פשוט הורגים אותם. וירוס שמדביק חיידק הוא כמו וירוס שמדביק אותנו, הוא פשוט מזריק את החומר הגנטי שלו לתוך התא של החיידק, ושם החומר הגנטי הוא כמו וירוס מחשב, הוא מרמה את התא החיידקי וגורם לתא החיידקי לשכפל את הווירוס עד שהווירוס משוכפל, ואז הוא מפוצץ את התא החיידקי והורג אותו. אז
שמה, אהבתי את זה שהלכת לווירוס מחשב, שמלכתחילה זה משהו שנקרא על שם הווירוס המקורי. עשינו פה איזשהו לופ. לא, לא, לגמרי. אבל בוא עזור לנו להבין איך עובדת מערכת החיסון של החיידקים.
אז חיידקים, כדי להילחם בווירוסים כאלה, פיתחו באבולוציה מערכת חיסון מאוד מורכבת, שאנחנו במעבדה חוקרים אותה כבר הרבה מאוד שנים. והגילוי שבאמת התפרסם לפני כמה ימים, גילוי משמעותי הוא שחיידקים מסוימים יכולים לייצר מולקולות או חומרים שמרעילים את השכפול של הווירוס, מולקולות אנטיווירליות, מולקולות נגד וירוסים. והמולקולות האלה בעצם לא נותנות לווירוס להשתכפל. המנגנון פה הוא די בסיסי, המולקולה נראית לווירוס כמו נוקלאוטיד, שהוא אבן הבניין של החומר הגנטי של הווירוס, והווירוס מנסה להשתמש במולקולה כדי לשכפל את עצמו, אבל ברגע שהוא מוסיף אותה לחומר הגנטי שלו, היא בעצם מרעילה אותו והוא לא יכול להמשיך ולהשתכפל. אנחנו גילינו בחיידקים מסוימים משפחה של מולקולות כאלה. עכשיו, המנגנון פה הוא כל כך בסיסי שיש לנו סיבה טובה להאמין שיעבוד גם נגד וירוסים שמתקיפים את הגוף האנושי. והאמת היא שאנחנו עובדים עם חברה ישראלית מצוינת שנקראת Pantheon Biosciences, והיום מפתחת את המולקולות האלה לכדי תרופות אנטיווירליות, יעזרו לנו בתקווה בעתיד נגד וירוסים שמתקיפים אותם.
זאת אומרת שזה חומר שתיאורטית, אם אני אתול אותו, אז כשהווירוס ינסה להשתכפל באמצעות התאים שלי, הוא ישתמש באחת המולקולות האלה, ואז ייפול בפח ולא יוכל להשתכפל?
בדיוק ככה, בדיוק ככה. הבנת טוב, כנראה שהסברתי טוב. כמובן
אחת לגמרי הסברת טוב, אז מה, זה נשמע too good to be true, אז למה אנחנו לא משתמשים בחומרים האלה, אם ידוע שיש כאלה ואפשר להשתמש בהם?
קודם כל, זה מה שגילינו ותרסמנו את זה רק לפני כמה ימים. אז התגלית המרעישה היא בדיוק כזו שחיידקים מייצרים מולקולות כאלה. ושנית, כשיש לך מולקולה שעוזרת נגד חיידקים, אתה קודם כל רוצה לראות שהיא לא רעילה גם לגוף האנושי, נכון? כלומר, אתה רוצה לעשות ניסויים קליניים שמתחילים בחיות ואחר כך עוברים לאנשים כדי לוודא שאתה לא לוקח משהו שיזיק לך. ואנחנו מכירים את תהליך פיתוח התרופות, הוא ארוך, אבל אנחנו מקווים שבסופו יהיו לנו ביד תרופות אנטיווירליות שאולי יעזרו להתפרצות הוויראלית הבאה. אני לא מאמין שתוך כמה חודשים אפשר להגיע לממש תרופה, כי תהליך של פיתוח תרופות, זה מוכר לכולנו, הוא לוקח שנים. אבל הווירוסים לא יעזבו אותנו, הווירוסים ימשיכו להתקיף אותנו, וגם וירוסים שאינם קורונה, עדיין נמצאים איתנו וגורמים להרבה מחלות.
וואו, אז אם אנחנו בדרך כלל מטפלים בחיידקים שתוקפים אותנו באמצעות אנטיביוטיקה, ותמיד אמרו לנו שאין דבר כזה שהוא מקבילה בעולם הנגיפים, זאת אומרת אין אנטיביוטיקה לנגיפים או אין משהו שמחסל אותם, כאן נמצא איזשהו מנגנון שבאמצעותו אפשר למנוע מהווירוס להשתכפל, פשוט לעצור את השכפול שלו.
נכון מאוד, נכון מאוד, ובגלל זה אנחנו חושבים שמעבר למולקולות האלה שגילינו כבר, הגילוי הוא חשוב באופן כללי, כי אנחנו מאמינים שזה רק קצה הקרחון, זאת אומרת, אולי פתחנו פה דלת לגילוי עוד מולקולות אנטיווירליות שחיידקים יעצמנו. אז אולי הגילוי שלנו יוביל בעתיד לשטף של גילויים של מולקולות שאפשר באמת להשתמש בהם נגד וירוסים שמתקיפים אותנו, ואז אולי זה יגרום למהפכה דומה, למהפכת האנטיביוטיקה, צריך לחכות ולראות.
מאוד מסקרן, המלחמה שלנו בנגיפי קורונה היא קטליזטור של המחקר הזה? זאת אומרת, זה משהו שגרם לכם לעבוד במשנה עוצמה על הדבר, או שבכל מקרה הייתם מנתחים את המולקולות האלה?
תראה, איכשהו יצא צירוף מקרים ממוזל, אנחנו חוקרים את התחום הזה, אנחנו חוקרים כבר כמה שנים, אבל את המולקולות הספציפיות האלה התחלנו לחקור לפני יותר משנתיים, בקיץ של 2018, ואיכשהו כשהמחקר הגיע ממש להבשלה, פרצה מגיפת הקורונה, אז הוא נהיה יותר רלוונטי, אבל הוא היה מתבצע כך וכך.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור רותם סורק מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, תודה לך.
תודה רבה.
ארמגדון, גרסת המציאות. הרה, משימת ההגנה הפלנטרית של סוכנות החלל האירופית, ה-ESA, יוצאת לדרך. סוכנות החלל האירופית הקצתה 153 מיליון דולר לתכנון וייצור של משימת ההגנה הפלנטרית הזו, כשהמטרה היא הסטת אסטרואידים. הרה תשוגר ככל הנראה ב-2024. אנחנו שמחים לומר שלום ליזם ולמהנדס החלל, סגן מפקד משימת בראשית לירח, יואב לנצמן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
למד אותנו על הרה, מה מהות המשימה ומה קורה איתה בימים אלה?
אז קודם כל, המשימה עכשיו רק אושרה, התקציב שלה אושר עכשיו. עד עכשיו היה איזשהו תכנון קונספטואלי. אולי שווה להזכיר שלפני זה הייתה מתוכננת משימה משותפת עם נאסא שתשוגר בעוד שנתיים לאותו אסטרואיד, או שאולי צריך לקרוא לזה צמד אסטרואידים, שזה משהו מיוחד בהם, תכף נגיע לזה. אבל הצד האירופאי לא הצליח לגייס את הכסף שנדרש בשביל המשימה הזו, ולכן הם היו צריכים לעשות תכנון מחדש. אז הם עדיין בשיתוף עם נאסא, אבל נאסא תגיע לשם בערך 5 שנים לפני שהחללית האירופאית הרה תגיע אל אותם אסטרואידים.
אנחנו, מה, חוששים ממצב שבו אסטרואידים התנגשו בנו? למה אנחנו בכלל צריכים לפתח משימת הגנה כזו?
כן, בוודאי. הסכנה הזו היא סכנה מוחשית. יש על כדור הארץ מספר מקומות שיש מכתשי ענק כתוצאה מפגיעות של אסטרואידים. זה לא קורה כל יום בממדים כאלה. זה קורה פעם בכמה עשרות אלפי שנים או יותר. אבל יש הרבה אסטרואידים במערכת השמש, אנחנו עוקבים אחרי הרבה מאוד מהם, אבל קשה מאוד למצוא את כולם, וחלקם עוברים קרוב לכדור הארץ, ומתישהו בעתיד, בגלל שכולם סובבים סביב השמש, מתישהו בעתיד יכול בהחלט להיות שאסטרואיד כזה יפגע בכדור הארץ. אז היום יש לנו את האמצעים המתקדמים בשביל לזהות את האסטרואידים, כך שאם אנחנו מצליחים לזהות אותם מוקדם, אז ויש לנו כמה שנים או כמה עשרות שנים לפני שאנחנו יודעים שהוא הולך לפגוע, אז יש לנו הזדמנות לעשות משהו. ואת המשהו הזה זה דבר שעוד פחות חקור. זאת אומרת, יש הרבה רעיונות, אבל עוד לא ניסו אותם בפועל. וכדאי שיהיה לנו משהו מוכן למקרה שדבר כזה יקרה, כי זה לא עניין של מה בכך, זה לא פשוט כמו שרואים לפעמים בסרטים. הזכרתי את ארמגדון קודם, אז לא. זה לא קורה בצורה כזו פשוטה של פצצה גרעינית וגמרנו עניין. אסטרואיד זה הר, אוקיי? הר אתה לא מזיז בקלות ממקום למקום, אתה לא שובר אותו לשניים בקלות. הדרך להימנע מפגיעה זה, שוב, זה הכל בהנחה שיש לך מספיק זמן מראש, ולהזיז אותו ממש מעט במסלול שלו, ולאורך השנים השינוי הזה מצטבר לשינוי גדול, ואז מספיק שהוא מפספס את כדור הארץ ב-10 דקות, 20 דקות, כלומר, מגיע לאיפה שכדור הארץ יהיה עוד 20 דקות, או מתעכב ומגיע לאיפה שכדור הארץ היה, ופספסנו, כי, זאת אומרת, זה לטובה. אסטרואיד יפספס את כדור הארץ, כדור הארץ בסופו של דבר גם נע מאוד מהר במערכת השמש. אז צריך את השינוי הקטן הזה. ושינוי קטן אנחנו יכולים לעשות. במקרה הזה, המשימה האמריקאית, חללית בשם דארס, שהולכת להתנגש בקטן מבין שני האסטרואידים האלה, הם צמד, שנעים אחד סביב השני.
וזה משהו שהוא מוכר? אני מבין שיש מין קונסטלציה כזו, נכון? מין מבנה כזה של אסטרואיד ובמרכאות סוג של ירח שלו.
כן, כן, זה למעשה לא כזה נדיר אפילו. יש בסביבות ה-15% מהאסטרואידים, יש להם אסטרואיד נוסף שסובב סביבם. פשוט עד עכשיו לא הייתה אף משימת חלל שטסה במכוון לצמד כזה. הייתה חללית אחת, גלילאו, בשנות ה-90, שבדרך לצדק עברה ליד אסטרואיד, וזיהתה שיש לו ירח. אז היום אמצעי התצפית שלנו הרבה יותר מתקדמים, והצליחו לזהות את זה מראש. ופה מדובר גם על שני אסטרואידים שהם לא כל כך שונים בממדים שלהם. הקטן שלהם כמעט 200 מטר, הגדול יותר מתקרב מעל חצי קילומטר, אבל ואפשר לראות את ההשפעה ההדדית ביניהם. וזה גם משהו שצריך לחתור אותו. אז פה ינסו להפיט את האסטרואיד הקטן בקצת, ולאורך זמן אנחנו נראה את השינוי הזה, והחללית האירופאית, הרה, תגיע לשם יותר מאוחר, ותראה גם את מכתש הפגיעה שנוצר, ועוד כל מיני דברים נוספים, גם תיקח גשישיות זהירות, קיובסטים, שזה לוויינים שבנויים פחות או יותר כמו לגו מקוביות של 10 סנטימטר. שניים או שלושה לוויינים כאלה שינו סביב האסטרואידים האלה, ואפילו ינסו לנחות עליהם. ובמהלך השנים אנחנו נראה ונמדוד את השינוי שהפגיעה באסטרואיד גרמה, ונלמד מזה עד כמה זה היה יעיל, עד כמה זה מה שיכול לשמש אותנו, או שאנחנו צריכים לנסות דברים נוספים.
שמע, כיף ללמוד שהאנושות ערוכה לתרחיש כזה. בדרך כלל אנחנו מגיבים מאוד לאט לכל מיני אסונות ברמה כזאת.
נכון, אבל אלה דברים שאפשר לדעת רק בדיעבד, עד כמה מאוחר זה היה. אנחנו למעשה בקהילה של תעשיית החלל וחובבי אסטרונומיה מקריאים על התרחיש הזה כבר המון שנים. זה משמח שסוף סוף מושקע התקציב בשביל באמת לנסות לעשות דבר כזה. והמשימות עצמן ישגרו בעוד שנתיים ובעוד 4 שנים, והחללית האירופאית תגיע לשם רק ב-2027. אז זה תהליך ארוך, זה לא מיידי, אבל כן, זה דברים שנורא חשוב ללמוד עליהם מראש.
ללמוד, אז בעיקר מדובר בסדרה של ניסויים כדי לבחון את האפקטיביות של המערכת הזו, בין היתר, נכון?
בין היתר, וגם נועד בשביל ללמוד עוד על אסטרואידים שעוד לא ביקרנו בהם קודם, שזה גם דבר חדש. האסטרואיד הזה נבחר בעיקר בגלל שיחסית קל להגיע אליו, כי הוא עובר קרוב לכדור הארץ. אז זה בעצם משהו שיכול בצורה מאוד משמעותית להוריד את העלויות של הפרויקט הזה. ולכן זה יותר מתאים מאשר אסטרואידים אחרים שהם יותר רחוקים.
טוב, אז הנה הכרנו את הרה ואת החוזה שנחתם סביב העניין, ואנחנו כמובן נמתין לשיגורים בין היתר ב-2024. תודה רבה לך, היזם ומהנדס החלל יואב לנצמן, סגן מפקד משימת בראשית לירח. תודה לך.
המשכם נעים.
ובמסגרת פינת האבולוציה נלמד איך מזהים לאיזו קבוצה שייך מאובן חדש. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
יש בעיה לשייך מאובן לקבוצה?
בדרך כלל לא. רוב המאובנים שמוצאים די קל לפחות להגיד ברמת הקבוצה הגדולה למה הם שייכים. אם אנחנו מוצאים עצמות, אז ברור שיש לנו חולייתן, כי רק לחולייתנים יש עצמות. אם אנחנו מוצאים קונחייה שנראית כמו חילזון, אז ברור שזה חילזון, ואם אנחנו מוצאים מאובן שיש לו רגליים פרוקות, אז ברור שהוא שייך לפרוקי הרגליים. אז בדרך כלל החלוקות הגדולות האלה יחסית קלות. בחלק מהקבוצות אפשר גם בקלות יחסית לרדת לרזולוציה יותר גבוהה. בחולייתנים למשל, אם מוצאים עצם, יש ציטוט מפורסם של קיביה, שהיה חוקר גדול מהמאה ה-19, שאמר שאם תיתנו לי עצם אחת, אני יכול לשחזר ממנה חיה שלמה. זה אולי קצת מוגזם, אבל לא רחוק מהאמת, כי ההבנה שלנו באנטומיה של חולייתנים מספיק טובה, שגם מעצם אחת יש כל מיני מאפיינים, כימותים מסוימים, בלוטות מסוימות, שיודעות, שמאפשרות לנו לשייך עצם בודדת למשפחה, לסוג, אפילו, לפעמים אפילו למין. אז ברוב המקרים זה קל יחסית. אבל
אז בוא נדבר על המקרים שבהם זה לא קל.
אז בוא נדבר על המקרים שלא, נכון. בדרך כלל המקרים שלא הם מאובנים שכוללים מה שנקרא שימור של רקמות רכות. אז דיברתי על עצמות, קונחיות, דברים כאלה שבדרך כלל קל להתשייך אותם. אבל יש שימור מאובנים שהוא די נדיר, ולמרות שהוא נדיר, אנחנו מכירים כמה עשרות מקומות בעולם שמוצאים מאובנים כאלה, שחיה מתה ונקברת מיד עם אותה מתחת לחול או בוץ רך, ואז היא מתפרקת, אבל תוך כדי פירוק הרקמות הרכות שלה מתאבנות. ואז מיליוני או מאות מיליוני שנים אחרי זה אפשר למצוא מאובן שכולל תדפיס של הרקמות הרכות של החיה. ויש לנו כמה מקרים של מאובנים כאלה, שיש לנו מאובן שהוא כמעט מושלם, אנחנו יודעים איך החיה נראתה, ועדיין אנחנו לא יודעים לזהות מהי. דוגמה מאוד מפורסמת שאני רוצה לספר עליה קצת, היא יצור שנקרא מפלצת של טלי, או טלי מונסטר, שהוא מאובן מלפני 300 מיליון שנה בערך, שמוכר מאילינוי, הוא אפילו המאובן הרשמי של אילינוי, הסטייט פאסל שלהם. זה מאובן שהוא נקרא על שם מי שגילה אותו, שהוא חוקר מאובנים חובב בשם טלי, ולמרות שהוא מוכר כבר 60-70 שנה, עדיין לא ברור מהו ולמה הוא שייך. אז מי שיושב מול מחשב ויכול לחפש בגוגל תמונות, ולא נוהג כרגע מוזמן לעשות את זה, אני אנסה לתאר במילים איך היצור הזה נראה.
כי מה, מה הבעיה, ספר לנו, אני בדיוק עושה את מה שהורית לנו לעשות, אבל מה בדיוק הבעיה בשיוך במקרה הזה?
אז בואו אני אתאר לך איך הוא נראה, ונראה שבעצם אין שם שום דבר שיכול לשייך אותו בקלות לקבוצה שאנחנו מכירים. אז יש לו גוף בצורה של דג, במבט הראשון יש איזשהו מבנה דגי, יש לו סנפיר אחורי שנראה דווקא כמו סנפיר של דיונון, אז עד כאן די פשוט, אבל הדברים המוזרים מתחילים כשבקצה הקדמי יש לו מעין שני מקלות שבקצוות שלהם יש עיניים, קצת כמו התיאור של חייזר קלאסי עם עיניים על מקל, אז יש לו שני מקלות כאלה שפונים הצידה, ואז בקצה הקדמי יש לו חדק ארוך וצר, שבקצה של החדק יש לסתות.
וואו, כן.
וואו, כן.
טוב, אני רואה פה שלל ניסיונות לנחש כמובן, כל מיני ציורים יצירתיים במיוחד של היצור, אבל באמת נראה משהו שהוא תמוע מאוד.
זה לא מתאים לשום דבר, ובמהלך השנים היו ניסיונות לשייך אותו לכמעט כל קבוצה שאפשר לעלות על הדעת. אז היו אנשים שאמרו שהוא קרוב לדיונונים בגלל סנפיר הזנב שנראה כמו דיונון. והיו אנשים שאמרו שהוא שייך לאיזושהי אחת הקבוצות מהסת של התולעים, בגלל המבנה דמוי החדק בחלק הקדמי. והיו ניסיונות לשייך אותו דווקא לפרוקי הרגליים, בגלל שהוא דומה לאיזשהו מאובן הרבה יותר קדום שקשור לפרוקי הרגליים. אבל בשנים האחרונות, עם שיטות כימיות חדשות, מתחילים לשייך אותו כנראה באופן מפתיע דווקא לקבוצה קרובה לחולייתנים. למרות שאין לו עצמות, אנחנו יודעים שיש לחולייתנים קרובי משפחה קרובים שהם חסרי עצמות, הקבוצה שנקראת דגים חסרי לסתות שלא תמיד יש להם עצמות, אז הניסיון כיום, או ההבנה, לא רוצה להגיד הבנה, התיאוריה הרווחת כרגע, שהייצור הזה הוא קרוב משפחה לקבוצה שנקראת כיום דגים חסרי לסתות, צמדים למי שמכיר. מה השיקולים? אז קודם כל, כשמסתכלים במובן מקרוב, רואים שיש לו מעין קווים מזוגזגים לאורך הגוף שמזכירים קצת את המבנה של שרירי זיגזג. אם אתה אוכל דג, אז השרירים שלו מסודרים במעין מעוינים מזוגזגים כאלה. אז יש לו את המבנה הזה שהוא מאוד אופייני לחולייתנים. אבל התגליות החדשות שהשתמשו בשיטות של לוקחים את המאובן ומקרינים עליו קרני X בעוצמה גבוהה, ומודדים את ההחזרים של קרני ה-X, ולפי זה אפשר לשחזר את המבנה הכימי הקדום של כל מיני מבנים, של כל מיני איברים בגוף. ועשו את זה על העיניים, יש לו עיניים, ובעיניים יש פיגמנט שחור, וזיהו שהפיגמנט השחור דומה בדיוק למלנין, מלנין זה חומר הצבע העיקרי בחולייתנים, והמבנה והארגון של המלנין דומה למבנה וארגון שכיום קיים רק בחולייתנים וקרובי החולייתנים. זה איזשהו ניסיון להשתמש בשיטות ממש, ממש חדשניות כדי לומר משהו על
משהו חיה קדומה. זה ניסיון, אני רואה פה את הפער בין המאובן שהתגלה לבין המפלצת המצוירת, וזה באמת מצריך הרבה מאוד דמיון. אני מבין שיש רמזים, זו כמעט תעלומה בלשית כזו, שצריך באמצעות ממש מעט מאוד מידע לשחזר פה יצור שלם, וכנראה שגם הרבה יצירתיות, כי שוב, יש פה הרבה שאלות שעולות.
עכשיו, דווקא השחזור של איך היצור נראה פחות ספקולטיבי, כי התמונות, כי אתה רואה צילום של מאובן באינטרנט, אתה לרוב לא רואה את כל הפרטים שאתה רואה מהסתכלות מקרוב במאובן, באמת במיקרוסקופ, במשחקים של תאורה. דווקא איך הוא נראה, אנחנו יודעים לא רע. כלומר, זה שיש לו את החדק הזה עם הלסתות בקצה, זה לא ספקולציה, זה באמת היה ככה. זה שיש לו את העיניים על מקלות גם כן, לא ספקולציה, זה די ברור. אבל למרות שאנחנו יודעים די הרבה על איך הוא נראה, למי הוא שייך ולמי הוא קרוב, נשאר די תעלומה, וכאן נכנס העניין הבלשי. כי כמו שאמרתי, יש כל מיני נקודות, כל מיני תכונות שאנשים מסתמשים ולהגיד, לפי התכונה הזו והזו אני מקשר אותו לקבוצה מסוימת, ולפי תכונה הזו והזו אני מקשר אותו לקבוצה אחרת. ואז השאלה הגדולה היא, מה חשוב? מה מהמאפיינים של המאובן הזה, מאפיינים מהותיים שבאמת מגדירים אותו כשייך לקבוצה, ולא רק צירוף מקרים, שבמקרה יש לו סנפירים שדומים לסנפירים של דיונון.
ואני אשאל אותך, לסיום, השיוך הזה לקבוצות זה משהו שאולי הוא פשוט מעשה ידי אדם, או איזושהי חשיבה אנושית, ולא משהו שהוא ביולוגי? זאת אומרת, למה חשוב לנו השיוך?
שאלה מצוינת. השיוך עוזר לנו לשחזר תהליכים אבולוציוניים. מדע שנקרא סיסטמטיקה, הצורך לשייך בעלי חיים וצמחים לקבוצות מסוימות, קודם לחשיבה אבולוציונית. ואז היה סתם איזשהו ניסיון באמת אנושי להבין איך העולם מאורגן. אבל החשיבה הסיסטמטית כיום היא במוצר חשיבה אבולוציונית. אני רוצה לדעת לאיזו קבוצה מאובן שייך, כדי להבין טוב יותר את התהליכים אבולוציוניים, לא רק של המאובן הזה, אלא גם של בעלי חיים שקיימים כיום. זה נותן לי איזשהו רמז על תהליכים שקרו בעבר הרחוק והם משפיעים על המגוון שאנחנו רואים היום.
וואו,
אז
טוב,
זה
אנחנו
לא רק חשיבה אנושית, אלא גם איזשהו ניסיון להבין את העולם.
לגמרי, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה, להתראות.
טקס חלוקת פרסי האיג נובל, 30 במספר, התקיים השנה באופן מקוון, ברוח מגיפת קורונה כמובן. הטקס שודר ברשת, אגב, אתם מוזמנים לראות את השידור המאוד משעשע ומגוון, שידור מושקע. נזכיר, טקס פרסי האיג נובל הוא פרודיה על טקס פרסי נובל, טקס הומוריסטי, בו מוענקים פרסים למחקרים שגורמים לצחוק ואז לחשוב. זו ההגדרה, מי הזוכים המאושרים. אנחנו שמחים לומר שלום לביולוג דוקטור נועם לוויתן ממכון דוויצון, גם כתב במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב.
אתמול ראיתי חלקים מהטקס עצמו, השקיעו שם בשידור וקומדיה, יש שם גגים לא רעים בכלל.
וכל שנה הם משקיעים, יש להם מיני אופרה שלאורך כל הטקס, יש להם כיתה גישור, מביאים זוכי פרס נובל שיחלקו את הפרס עצמו, אנשים הומור.
אני מאוד אוהב את זה שתחום ההומור גם חופף פתאום לעולם המדע, ואז באמת יוצא זה משהו מרתק. מי זכה בסופו של דבר? זאת אומרת, אילו מחקרים בלטו השנה?
כל שנה הם בוחרים 10 תחומים, חלקם גם כאלה של פרס נובל, ומחלקים לכל מיני אנשים. הדגש של ההומור זה שמאפשר לך גם להציג דברים שנשמעים מוזרים וגורם לאנשים לחשוב, כמו שאמרת, וגם להעביר ביקורת לפעמים בלי שנגיד ירצחו אותך. כי בין הזוכים שקיבלו את הפרס כנראה כביקורת, אפשר למצוא את הזוכים לפרס נובל לשלום, שזה שתי המעצמות הגרעיניות, הודו ופקיסטן, והתברר שרמת הבגרות שלהם היא לא משהו. הם קיבלו את הפרס כי הם נוטים להציק אחד לשני לדיפלומטים שלהם, לדוגמה, לאיזה שהם נתקים להם את המים הבתים, מתקשרים להם באמצע הלילה ונושפים בטלפון, או מצלצלים בדלת ב3 לפנות בוקר וברוכים לפני שמישהו פותח את הדלת.
אוקיי, טוב.
בוגר ביותר. עוד פרס לא מדעי שהיה, זה הפרס לחינוך רפואי. וקיבלו אותו אוסף של שליטים כמו טראמפ, ארדואן, פוטין, וכמה שאני לא אנסה וכת השם שלהם אפילו, שקיבלו את הפרס הזה של לימדות הציבור בעקבות הכישלון שלהם במאבק בקורונה, עד כמה הם משפיעים על החיים של אנשים יותר ממדענים ורופאים. הדברים המדעיים המשעשעים,
זהו, אנחנו עוברים לתחומים מדעיים, בבקשה. אילו מחקרים מדעיים זכו?
בתחום האקוסטיקה זכו 5 חוקרים, צוות בינלאומי, שלקחו נקבה של אליגטור סיני, זה פשוט אליגטור, אתה יכול לנחש מאיזה מדינה, וגרמו לה לשאוג להשמיע קולות, אבל תחת הליום. ולא, זה לא סוג...
נתנו לסוג של תנין לשאוף הליום, ואז שמעו את קולו?
והאליגטור, כן, תנו הליום ונקשיבו איך היא נשמעת, בלי הליום ועם הליום.
רגע, אפשר לשמוע את זה? יש לנו הקלטה לדעתי, לא?
עוד מקווה.
הנה, אנחנו קודם כל נשמע את האליגטור ללא הליום, קודם כל. נשמע לגמרי ללא הליום, בואו נשמע בהשפעת הליום. הפיץ' קצת באמת עלה.
כן, באופן מצחיק, אבל זה יוצא שהיא נשמעת אפילו עם קול עווה יותר. לא, לא, לא כמו כל שיש לנו תחת הליום. זה עדיין שמעניין מה החברים שלך חשבו על זה. והמטרה היא כמובן לא סתם לראות איך אפשר לגרום לאליגטורים לצחוק או להישמע מצחיק. החוקרים רצו לנסות להבין איך המערכת כל השאל של האליגטור עובדת, אם זה כמו אצל ציפורים ובני אדם, או דומה יותר נגיד ליצורים אחרים.
האמת שזו שאלה דווקא מאוד מעניינת.
כן, זה נותן, גם נותן כמה תשובות, כי אם המערכת כל שלהם דומה לשלנו, אז זה אומר שהם יכולים להעביר כל מיני מסרים עם הקול. למשל, אם יש להם תליבת תעודה כמו שלנו, אז הליום ישפיע על איך שהכל עובר, וגם הרודל של הגוף ישפיע על איך שהכל עובר ונשמע. זה מאפשר לאליגטורים למסור לשכנים שלהם, מה הגודל שלהם ואולי דברים אחרים, כי אליגטורים מאוד חשובים גודל.
זה אתי לתת לבעלי חיים לשאוף אליום, למרות שאליום נתפס כמשהו שהוא יחסית, שוב, באזורי הקומדיה, הוא לא מזיק, נכון? שוב, כששואפים מעט ממנו.
אליום טהור יכול להזיק אם אתם נושם אותו ואין חמצן, אבל לכן נתנו לתערובת של אליום וחמצן, שתוכל לנשום בשקט בסכנה, כמו שצוללנים עושים. וכמובן קיבלו אישור אתיקה, וגם לא קלעו אותו במיוחד. היא מגן חיות, והיא הייתה סגורה במתחם בעקבות טיפול פרוצדורה רפואית וטרינרית שיעבור. זאת אומרת, הכל אתי.
אז אוקיי, נרגעתי. אוקיי, יש לנו עוד פרסים?
כמובן, כמובן, יש 10 תחומים. בפסיכולוגיה זכו זוג חוקרים, זוג פסיכולוגים, שהראו שאנשים יכולים במבט חטוף על פנים של בני אדם אחרים לזהות אם נרקסיסיסטים או לא. הם רצו לגלות איך הם עושים את זה, מתברר שהם מסתכלים על הגבות של האנשים. יש גבות שמייצגות נרקיסיסטים. מה הזוי לחלוטין? גבות שהן מעוות?
זה משהו שקיבל את גושפנקה מדעית?
הם חקרו, עשו כמה ניסויים די מגניבים, כלומר, צילמו אנשים, בדקו כמה נרקיסיסטים, הציגו לאנשים אחרים חלקי פנים לראות האם הם מצליחים לזהות, החליפו בפוטושופ בין הגבות של האנשים, ועושה רושם שזה משום מה עובד, נורא מוזר.
אז אפשר לזהות אדם נרקיסיסט על פי הגבות שלו, ותנין על הליום, בגדול.
בגדול, יש לך גם זוג חוקרים שהחליטו, תקוות הסגר, מסוים מסוים בחצר, הם התעללו בשלשולים, התולעת, לא הצועה שאלה מגיע עוד מעט. פשוט שמו לב שמים, שמרטיטים מים נגיד על סמוף, כמו שהם עשו בתוך כלי, נוצרים גלים, בתדר מסוים זה גלים בצורה קבועה. הם רצו לבדוק אם זה קורה גם בתולעת. אז הם נתנו לתולעים וודקה עד שהם עמדו את ההכרה, שמו אותם על משטח, הרטיטו אותם וגילו שהם אכן כזאת כמו מים, או מים תחת תדרים כאלה.
למה לעשות דבר כזה? לתולעים וודקה ולהרטיט אותם באמצעות, וואו, מוסיקה או מה שלא יהיה?
אחד החוקרים אמר שהוא למד הקטע של הוודקה כי הוא מאוקראינה ושם השתמשו בוודקה להרדים דברים כדי שהתלמידים לא ישתו את המשקה. זה קצת מוזר.
טוב, אמרת שאנחנו נעסוק במשהו צועתי לסיום, אמנם זו לא הבטחת ההבטחות שנשמעו בתחום המדיה, ובכל זאת תפרט ואז נסיים בבקשה.
זה פרס לא מפתיע, הוא בתחום מדעי החומרים.
כן.
קבוצת חוקרים רצו לבדוק סיפור שרץ והוצג כאמיתי על איזה גבר אינואיט שלא רצה לעזוב במשפחתו לאזור התיישבות, אז הוא עיצב מהצועה שלו סכין קפואה, הרג את הכלב, בנה ממנו מזחלת וברח. הם החליטו לבדוק אם אכן סכין מצועה יכולה להיות כזו שימושית. אחד מהחוקרים עבר לדיאטה של אינואיטים, אחת לא, אספו את מה שאספו, יצבו מזה סכין, שמו במקפיא, יצא משהו שנראה כמו גלידת שוקולד, וחותך כמו גלידת שוקולד בערך. השאיר סימנים חומים על האור שניסו לחתוך, אבל זהו. לא על נפש.
זה הגרסה המגעילה של מגייבר, מה ששמענו פה. אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. לדעתי, סכין שעשויה מצועת אדם, זה המקסימום כל שנוכל להגיע אליו פה בתוכנית, או בכלל בכאן תרבות, אולי בכלל בכאן 11. תודה רבה לך על הדברים, דוקטור נועם לוויתן, ביולוג, כתב במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, על טקס פרסי האיג נובל ה-30 במספר. תודה רבה לך, תודה.
בבקשה, שלום.
ובמסגרת פינת גיבורי העל שלנו לקראת יום הכיפורים, נבדוק האם גם בעולם גיבורי העל יש כפרה וחשבון נפש. שלום לפרשננו לענייני גיבורי העל, אומן המצחק אבנר מירב, שלום.
בוקר טוב, דודו.
יש שם תרנגולת סביב הראש, או בהמרה לכסף, או שפחות ריטואלים כאלה?
ריטואלים האלה פחות, אבל בהחלט הנושא הזה של כפרה וגאולה של נבלים כאלה ואחרים שחוזרים למוטב על מנת, בוא נאמר, לא לסיים את חייהם או את הקריירה שלהם כפושעים, כחוטאים, בהחלט, בהחלט קיים בקומיק. אני חושב שאולי הדוגמה הכי מוכרת דווקא, זה אומנם עיבוד לקולנוע, אבל בסרט ספיידרמן 2, שיצא איפשהו באמצע שנות ה-2000, היה את דוקטור אוקטופוס הנבל, שלמעשה התחיל כמדען חביב שמשתלטות עליו זרועות כאלה של תמנון שהופכות אותו לנבל, אבל רגע לפני שהוא מת הוא בעצם מקריב את עצמו באקט הרואי כדי להציל את העיר, כדי להציל את האנשים, והוא אומר במילים האלה, מילותיו האחרונות הן, אני לא אמות מפלצת. ועל כן, והנושא הזה בהחלט קיים. אם אנחנו נשאר בעולם הקולנוע, גם דארת ויידר, אולי אחד הנבלים המוכרים ביותר בעולם הזה של הקולנוע ושל הפנטזיה, הרי המעשה האחרון שדארת ויידר עושה הוא, בסטאר וורס כמובן, במלחמת הכוכבים, הוא להציל את הבן שלו מידי הקיסר, הוא להרים את הקיסר ולהשליך אותו לתהום, את הקיסר הרשע, ובכך בעצם לא מציל רק את הבן שלו, אלא מציל את כל הגלקסיה מפני הרשע הזה, כמעשה אחרון. אם רוצים ללכת על משהו שהוא טיפה יותר ממוקד בעולם הקומיקס, אז אשת החתול, שאותה גם ראינו בקולנוע, אבל בקולנוע הייתה בעיקר נבלית, אבל בקומיקס היא חזרה למוטב, ולא רק שהיא חזרה למוטב מחיים של פשע לחיים של לחימה בפשע, היא גם נהייתה בת זוגו ואשתו של בטמן בקומיקס, אז יש פה בעצם סיבוב רציני של 180 מעלות. ואפילו הובכה לקס לותר, אמנם את זה לא ראינו על המסך הגדול, אבל לקס לותר מספר פעמים במהלך הקריירה הנבלית שלו, פתאום מצא איזשהו סיבוב, ובעצם הוא תמיד טען הרי שהוא משרת את העם, ושהמלחמה שלו נגד סופרמן היא לטובת האנושות, אבל היו פעמים שבאמת בהיעדרו של סופרמן הוא ממש מילא את התפקיד וניסה להיות גיבור על בעצמו, לפעמים זה הצליח, לפעמים קצת פחות, אבל יש פה איזשהו ניסיון של כפרה וחזרה למושב.
טוב, אני משער שמדובר באיזשהו מבנה סיפורי שתמיד יכול לעזור, כי הם שם עוברים על כל אלמנט סיפורי, כל בדל סיפור שאפשר כמובן, לפחות בקומיקס.
ודאי, ודאי. קודם כל, כשמדובר בבנויות ותיקות כמו בטמן וסופרמן, אז גם הם וגם הנבלים שלהם, יש להם היסטוריה של עשורים רבים. גם בטמן וסופרמן, שניהם קיימים כבר יותר מ-80 שנה, וספיידרמן וחבריו קיימים יותר מ-50 שנה. אז יש באמת נוסח עצוב של סיפורים שצריך למלא. דבר שני, זה מנגנון עלילתי מאוד רציני. אפילו, אומנם ראינו את זה רק בקומיקס ולא בקולנוע, אבל יש סיפור מאוד ספציפי על דמות קומיקס די משנית שקראו לה ספידבול, מעין גיבור על טינג'ר כזה, שהוא עשה איזושהי טעות מתוך יוהרה וגרם למותם של 612 אנשים חפים מפשע בארצות הברית. וכתוצאה מהדבר הזה שהוא גרם לו, הוא שינה את שמו, הוא קראו לו, כשם גיבור העל שלו קראו לו ספידבול, כאילו כדור מהיר, אבל הוא שינה את שמו לפננס, שפננס זה כפרה וסגפנות ביחד באנגלית. ובעצם הוא עבר איזושהי מטמורפוזה שהכוח שלו, הכוחות העל שלו פועלים אך ורק על ידי כאב. אז הוא בנה לעצמו חליפה שיש בתוכה 612 קוצים, אחד לכל בן אדם חף מפשע שהוא הרג. ורק כשהקוצים האלה דוקרים אותו בתוך החליפה, אז הכוחות העל שלו פועלים. אז זה פשוט דמות שמורכבת כל כולה ממושג הזה של הכפרה והסקפנות והעניתם את נפשתכם שקיים גם ביהדות אצלנו. אז זה בהחלט נושא שנחקר הרבה בקומיקס, ובפרט בקומיקס גיבורי העל.
האם צום יכול לסייע לגיבורי העל, או שפחות במקרה שלהם?
האמת, אני לא יודע, זה מאוד תלוי במי גיבור העל. אבל נגיד, נבקש מהם, אני בטוח שנניח סופרמן או גיבורי על אחרים שיש להם כוחות על יכולים לצום בעל כורחם כמה שהם כאילו הרבה יותר מן אדם רגיל, אבל לא זכור לי קו עלילה שבו הם עשו את זה למטרות התאהרות או כפרה לחטאים.
כל אחד אמונתו כמובן. תודה רבה לך, פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב, תודה לך.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. התאבדות תאים שעשויה להציל חיים. פענוח של גל מוות בתאים, זאת אומרת תגובת שרשרת של התאבדות תאים, זה משהו שעשוי לאפשר בעתיד קיבוץ של גידולים סרטניים. כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם חוקרים מניו יורק. מיד נכיר את גל המוות שעשוי להאריך או להציל חיים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. שימו לב, פארק היורה גרסת הסוסים, סוס בר שנמצא בסכנת החדה, שובט מ-DNA שנלקח לפני 40 שנה. וגם היום הוא יום נקודת השוויון, מיד נדבר על היום המיוחד הזה, יום נקודת השוויון הסתווי כאן באזור, ובמסגרת פינת הספרות נעסוק בשאלה את מי מעצבן הספר החדש של ג'יי קיי רולינג ומדוע. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל, גוגל. בואו נתחיל. התאבדות תאים שעשויה להציל חיים. פענוח של גל מוות בתאים, זה משהו שעשוי לאפשר בעתיד קיבוץ של גידולים סרטניים. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב הוכיחו לראשונה, יחד עם עמיתיהם מניו יורק, כיצד מתפשט גל מוות בין תאים, זאת אומרת תגובת שרשרת של התאבדות תאים. הגילויים מהווים בסיס להבנת תהליכי מוות מתוכנן של תאים ולפיתוח טיפולים חדשים לסרטן, כי לפעמים אנחנו רוצים שתאים יתאבדו. המחקר עצמו פורסם בכתב העת Nature Cell Biology, ומי שאחראים למחקר המסקרן הזה הם דוקטור אסף זריצקי, חבר סגל במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שכבר נמצא איתנו על הקו, פרופסור מייקל אוברהולצר מניו יורק, ותלמידת המחקר דוקטור מישל ריגמן מניו יורק. עוד תרמו למחקר הזה הסטודנטים חן גלעד, תום לוין ולירן סגי מאוניברסיטת בן גוריון. שלום לדוקטור אסף זריצקי מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
בוקר טוב דודו.
בוא נדבר על התאבדות תאים, משהו שעל פניו נשמע מורבידי וקשה, אבל זה תהליך שהוא חשוב ונכון.
נכון. אז מוות תאי בעצם הוא תהליך מוגדר שמתבצע בהרבה תהליכים ביולוגיים, גם במחלות וגם בתהליכים התפתחותיים נורמליים. סוג מוות אחד שנקרא אפוקטוזיס, הוא מנגנון של מוות תאי, נחקר כבר עשרות שנים, החל משנות ה-50, שבעצם עליו אנחנו יודעים המון, ובשנים האחרונות התגלו עוד כמה סוגי מוות, ספציפית המוות שאנחנו הסתכלנו עליו נקרא פירופטוזיס, הוא נובע מרגישות של תאים לברזל.
עכשיו, מה זה אומר? אז למה התאים האלה מתאבדים? אם זה לא, הם לא מתים מהברזל, הם מתאבדים כתוצאה ממפגש עם ברזל?
כן, בעצם זו רגישות לברזל. הניסויים שאנחנו הסתכל, קודם כל, המאמר הראשון שהשותף שלי ערך בניו יורק ב-2016, הראה שלמעשה הוא החדיר לנו חלקיקים של ברזל לתוך עכבר עם גידולים סרטניים, והוא הראה שהגידולים התכווצו. ואז בעצם העלת ההשערה שהמוות מתפשט בין תא לתא. כאשר אנחנו עשינו, השותפים בניו יורק עשו למעשה את הניסויים בצלחת, בעצם היה אפשר לראות בעיניים את המוות מתפשט. איך רואים את המוות מתפשט? השותפים הכניסו חלבון פלורסנטי לתוך התא, וברגע שהגרעין של התא התבקע כחלק מתהליך המוות, בעצם אפשר לראות את אור פלורסנטי יוצא מהתא שמסמל את המוות שלו.
עכשיו, כשאתה אומר שמוות מתפשט, זה אומר שמה, שיש תקשורת בין תאים שמורה לתאים להתאבד? איך זה בדיוק עובד?
נכון, אז בחלק גדול מסוגי המוות, התאים למעשה מגיבים לאיזשהו סטרס חיצוני, לאיזשהו לחץ חיצוני שמופעל עליהם, ומגיבים בצורה דומה. ואז כולם מתים פחות או יותר באותו הזמן. במקרה שלנו, התאים יש להם יכולת שונה, יש תאים יותר עמידים, יש תאים פחות עמידים, אבל מה שמעניין שברגע שהמוות מתחיל, זאת אומרת שיש איזה תא חלשלוש שמחליט שהוא מת, בעצם הוא מפעיל לחץ יותר גדול על השכנים שלו, ובעצם מגדיל את השיקוי שלהם למות. בסופו של דבר, התהליך הזה גורם לפרופגציה, להתפשטות של מוות מתא לתא, שבסופו של דבר יכולה לחסל אוכלוסיות שלמות של תאים.
וואו, וזה תהליך שאפשר לרתום אותו באמת, כפי שהסברת לנו, גם לכיווץ של גידולים סרטניים? זאת אומרת, אפשר לתת הוראה לתאים מאוד מסוימים להתאבד, ואז כך נרוויח באמת, פשוט ניפטר מתאים שאנחנו לא רוצים שיהיו אצלנו?
אנחנו מקווים, אנחנו עכשיו מנסים ללמוד יותר לעומק את התהליך, כדי שנוכל לשלוט בו בצורה מדויקת. תחשוב שאחת מהבעיות הכי גדולות בסרטן זה בעצם תאים שהם מאוד עמידים למוות. אז אם אנחנו יכולים לרתום את הסביבה, את התאים סביבם, כדי לשכנע אותם למות, את התאי הגידול, אז בעצם אולי נוכל להתמודד עם אחת מהבעיות הכי גדולות, שזה עמידות של תאים לטיפולים הסטנדרטיים שמבוצעים היום.
זאת אומרת שתיאורטית, או באיזשהו קשר אחר, תאים סרטניים היו אמורים להתאבד, אבל משהו כנראה מונע מהם לעשות את זה, וכאן אפשר אולי להיכנס לתמונה עם איזושהי פקודת התאבדות שתגרום להם כן לעשות את זה.
נכון, והיא מתחילה איפשהו, ובזכות הרגישות של תאים לאיך שהתאים סביבם נוהגים, בעצם אנחנו מקווים שנוכל להגיע גם לתאים האלה שבדרך כלל יותר עמידים ולא לא, לא משתכנעים בקלות למות פשוט מהלחץ הסביבות, מהטיפול.
זה נשמע כאילו המנגנון עצמו הוא באמת כזה שאפשר באמת לרתום אותו לחיסול תאים. זאת אומרת, זה, כפי שאתה מציג את הדברים, זה באמת נשמע משהו שאפשר לרתום אותו לשוב מלחמה בסרטן.
אז המחקר עדיין בשלב מאוד התחלתי. במחקר הזה אנחנו הראינו בצורה סיסטמטית וכמותית, אני מדען חישובי, אז בנינו מדדים שהגדירו בצורה מדויקת בעצם את המוות, את הסוג ההתפשטות הזאת תחת תנאים ניסויים שונים, וגם הראינו שגם כאשר הגרעין לא מתבקע שזה חלק מתהליך המוות, עדיין המוות מתפשט, זאת אומרת שגרעין, ההתבקעות של הגרעין היא לא הכרחית להתפשטות של המוות, ועכשיו אנחנו בעצם ממשיכים במחקר ומנסים להבין בדיוק איך לשלוט בצורה נכונה. כדי להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים. אבל זו רק תחילת הדרך, אנחנו עדיין לא קרובים לתרופה.
וואו, אני מוכרח לומר שבכל פעם שמזכירים את המילה התאבדות, זה משהו שהוא מצמרר. במקרה הזה מדובר בהתחלה של פתרון ומשהו שהוא באזורי התרופה. אז הנה, גם למילה האיומה הזו, יש כנראה פן אחר, כשמדברים כמובן על התאבדות של תאים שאנחנו רוצים שיתאבדו. זה מדהים בעיניי. תודה רבה לך, דוקטור אסף זריצקי, מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה. ובמסגרת פינת התנ"ך נעסוק בגדליה בן אחיקם, שאתמול צום לזכרו. צום גדליה, שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאים באילן-abc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
הגיע הזמן בשלב הזה בחיים לברר מי הוא באמת היה. בדרך כלל מקובל לדבר עליו כסוג של רצח פוליטי, אולי הראשון, לא בטוח שזה באמת הראשון, אבל מי הוא היה ומדוע הוא נרצח?
אמת, אתה הזכרת נכון שאתמול היה צום גדליה, זה אחד מארבעת צומות החורבן בלוח השנה היהודי. עכשיו, בעוד שהצומות האחרים מתייחסים לירושלים, מתחילת המצור, הבקעת החומה או חורבן הבית עצמו, הרי צום גדליה נקבע לזכר רצח פוליטי. על הקשר המתבקש לרצח רבין אנחנו נדבר בסוף. עכשיו, והשאלה היא כמובן, מדוע גדליה זכה לצום? סליחה, גדליה הוא דמות די שולית במקרא, וסביר שאם נערוך למשל רחוב, הרוב האנשים מכירים את גדליה מצ'רלי וחצי, משה איש קצין זיכרונו לברכה, זוכר, החבר של ססון, זה שעזר לצ'רלי לאכול אורז מקרוני וביצים, והשאלה, מדוע דווקא גדליה המקראי הוא זכה לצום על שמו, היא שאלה מעניינת, ואני אציע תשובה אגב בסוף הפינה. עכשיו, רצח גדליה מתואר בשני מקומות במקרא, גרסה קצרה בספר מלכים וגרסה ארוכה בספר ירמיה, ואנחנו נתבסס על ספר ירמיה. עכשיו, גדליה היה ממשפחה פרו-בבלית, משפחה שהתנגדה למרד בבבל, ואך טבעי הוא דבר שהבבלים ימנו אדם אוהד כאחראי מטעמם. אתה יודע, הנטייה של אימפריות בימי קדם הייתה תמיד להשאיר שליט מקומי, שיחסוך להם כאב ראש של ניהול החיים, ורק יעביר להם את המיסים בזמן. לכן גדליה או גדליה הופקד על שארית הפליטה לאחר חורבן ירושלים, שים לב מה כתוב, וישמעו כל צרי החיילים אשר בשדה המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליה ובן אחיקם בארץ, ויבואו אל גדליה המצפתה, ויש פה רשימה ארוכה של אנשים, ושים לב מה גדליה אמר, אל תראו מעבוד הכסדים, זה הבבלים, שבו בארץ ויבדו את מלך בבל, ויתב לכם, וזה כתב ממשיך, ואתם יספו יין וקיץ, תהנים כנראה, ושמן ושימו בכלכם ושמו בעריכם אשר תפסתם. בעצם גדליהו קבע את מושבו במצפה מצפון לירושלים, ירושלים חרבה, וקרא לאלה שלא גלו לבוא לשקם את חייהם. אתה יודע, דודו, זה אתה היה חורבן היום ונורא, אבל החיים חזקים מכל. ואתה יכול לראות אגב את שורדי השואה שעלו ארצה, שיקמו את חייהם מתוך החורבן, והעלו תרומה אדירה לבניין המדינה המדהימה שלנו. עכשיו, קריאת גדליה לא נפלה על אוזניים ערלות, שים לב מה קרה, וגם כל היהודים אשר במואב ובבני עמון ובאדום, כלומר בעבר הירדן, ואשר בכל הארצות שאמרו כי נתן מלך בבל שארית ליהודה, דילגתי קצת, וישובו כל היהודים מכל המקומות שנלכו שם, הנה מתחיל פה קיבוץ גלויות, ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה, ויספו יין וקיץ הרבה מאוד. ארץ יהודה התחילה להשתקם, האדמה כבר חוזרת להצמיח את יבולה הטוב, החיים שווים למסלולם, אבל פה יש תפנית בעלילה. ויוחנן בן קריח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו לגדליהו המצפתה ואמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך אמון, בוא נזכור את השם הזה בעליס בסוף, שלח את ישמעאל בנתניה להכותך נפש, ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. שים לב ליוחנה בן קרח, היה מידע חשוב, בעליס מלך בני אמון, שלח את ישמעאל בנתניה, אחד משרי החיילים, כלומר קצין בכיר בצבא יהודה לשעבר, לרצוח את גדליהו בן אחיקם. וליוחנן היה רעיון, שים לב, ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה למור, אלחנה והקט ישמעאל בנתניה, ואיש לא ידע. למה יקח הנפש ונפוצו כל היהודים הנקבצים אליך ועבדה שארית יהודה? יוחנן הציע הצעה פשוטה, מה שנקרא, הבא להורגך השכם להורגו. הוא אמר, אני אחסל ישמעאל בנתניה לפני שישמעאל ירצח אותך גדליה. כי אם אתה גדליה תמות, כל היהודים שהתקבצו אליך יברחו לכל עבר ושארית יהודה תובד. אבל גדליהו היה ספקן. ויאמר גדליה בן אחיקם ליוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל. גדליהו פשוט לא האמין. הוא לא העלה בדעתו שמישהו רוצה לרצוח אותו. דודו, עוד כמה ימים יום כיפור, אז הביטויים שמתאימים פה הם גם קונספציה וגם סבירות נמוכה. והנה, מה שיוחנן הזהיר התגשם, והיא בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה, בן אלישמע מזרע המלוכה, ורבי המלך ועשרה אנשים יתעול גדליהו בן אחיקם המצפתה, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקם ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויקו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב, וימת אותו, אשר הפקיד מלך בבל בארץ, ואת כל היהודים אשר היו איתו, את גדליהו במצפה, ואת הכסדים אשר נמצאו שם, את אנשי המלחמה היכה ישמעאל. ישמעאל בא לארוחה חגיגית, ורצח את גדליה, זו פגיעה מאוד מאוד חמורה בסמל השלטון הבבלי. בנוסף, הוא רצח גם את היהודים, אנשי המצפה, כלומר אלה שהיו חלק מהמנגנון הבבלי, וגם, וזה הכי חמור מנקודת מבט בבלית, התחל המצב הבבלי הקטן ששמר על גדליה. אז מהקטע עולה שהרצח הרע בחודש השביעי הוא חודש תשרי, ונדבר על התאריך מאוחר יותר. עכשיו, מסופר גם שישמעאל היה מזרע המלוכה, ויש לנו פה איזשהו רמז אפשרי לסיבה, או אחת הסיבות בעתיין ישמעאל רצח את גדליהו. עכשיו, יכול להיות שהוא חשב שהוא ראוי להיות המושל על הארץ. אולי הוא חשב שזה לא לגיטימי שמישהו שלא מבית דוד ישלוט בארץ יהודה. אולי הוא יתנגד לכל שיתוף פעולה עם הבבלים. ואם אתה זוכר, דודו, קראנו מקודם על שהוא פעל בשליחות בעליס מלך בני אמון, שגם מרד בבבלים, ואולי בעליס רצה לרתק כוחות בבלים ליהודה, ואולי גם כל הסיבות יחד נכונות. והנה, שוב הסתעפות בעלילה, ויבואו אנשים משכם, משילו ומשומרון, 80 איש מגולחי זקן וקרועי בגדים, ומתגודדים ומלכה ולבונה בידם להביא בית אדוני. רגע, רגע, יש פה, מה קורה פה? מאיפה האנשים האלה הופיעו לפתע? ויותר חשוב, לאן הם הלכו? הם באו משכם, שילה ושומרון להביא מלכה ולבונה לבית אדוני. רגע, שאלה, מה קרה? המקדש חרב מזמן. מה, הם לא שמעו שיש מצור שנמשך מעל שנתיים? הם לא שמעו שהמקדש חרב? בעצם, מה קרה פה? עכשיו, ברור שהם ידעו, וכפי הנראה, הם הביאו מלכה ולבונה כדי להקטיר על שרידי המקדש. כלומר, יש פה רמז שבמקדש הייתה פעילות פולחנית מסוימת. נכון, לא עבודת הקורבנות כהלכתה, אלא התחלת צנועה של פולחן אדוני בירושלים, וברור שפולחן כזה לא היה מתקיים ללא ידיעת ואישור הבבלים. אולי כחלק משיקום ארץ יהודה, שיקום שמשמעו מבחינת הבבלים הוא העלאת מיסים. הם התירו פולחן חלקי בשרידי המקדש, כמו שהיום יהודים בוכים ליד הכותל. כך או אחרת, ישמעאל שחט 70 אנשים מהם, ורק 10 מהם ניצלו, כי הם פדו את נפשם בעזרת כופר נפש. וישמעאל אסף את כל הנותרים ושבע אותם בדרך אל ארץ בני עמון. אבל יוחנן בן קרח, זה שהזהיר את גדליה ואזהרתו נפלה על אוזניים ערלות, שמע על מה שאירע, אסף את כוחותיו, תקף את ישמעאל ואנשיו ליד גבעון, הכפר אל ג'יב סמוך לנבי סמואל של ימינו. השבויים שוחררו, וישמעאל ועוד 8 מאנשיו נמלטו לארץ עמון. לא ברור מה קרה לתשיעי, אולי נהרג בקרב. והנה הסיום העצוב, והלכו וישבו בגירות כמהם אשר אצל בית לחם, ללכת לבוא מצרים מפני הכסדים כי ירו מפניהם. עכשיו, שרי החיילים פחדו מנקמת הבבלים, והם תכננו לרדת למצרים. לא אמרתי, אבל לפי ספר ירמיה, ירמיה הנביא היה במצפה בעץ הרצח, ולא ברור מדוע הוא לא נרצח. אולי מעמדו כאיש קדוש הגן עליו כך או אחרת? עכשיו, שרי החיילים שאלו את מצרים, האם לרדת למצרים או להישאר? הוא אמר להם להישאר, אבל הם לא הקשיבו לו וירדו למצרים מאימת הבבלים. עכשיו, הזכרנו שהרצח הרע בחודש תשרי, בחודש השביעי, אבל לא ברור מתי בחודש, ועוד פחות ברור באיזו שנה. העובדה שהם אכלו לחם יחד רומזת לסעודה חגיגית, וחז"ל הבינו שסעודה חגיגית בתשרי זה ראש השנה. לכן הרצח תוארך לאלף ובית בתשרי, עכשיו, כיוון שלא צמים בימי חג, נקבע צום ליום הראשון שאחרי ראש השנה, כלומר ג' בתשרי. שנת הרצח לא צוינה, ועולו כמה הצעות תיארוך, יש כאלה שאמרו כבר בשנת החורבן 586, כלומר כמה שבועות אחרי חורבן הבית, לבין אמרו כמה שנים אחרי החורבן, אני מאלה שמאחרים את הרצח כמה שיותר. עכשיו בספר ירמיהו יש ידיעת על הגליות שעוד של אנשי יהודה, ויש ידיעה על הגליה בשנה ה-23 של נבוכדנצר, כלומר 4 שנים לאחר חורבן הבית. עכשיו מדוע צריך להגלות יהודים זמן רב, זמן כה רב אחרי הרצח? כי קרה משהו. מה קרה לא ברור, אבל סביר להניח שמדובר ברצח גדליה. עכשיו, הסיבה שאני מעריך את כהונת גדליה כמה שיותר, היא שרצח גדליה כמה שבועות לאחר חורבן, לא היה מותיר כזה רושם גדול ולא היה מחולל כזאת טראומה גדולה. בטח ובטח שלפני כמה שבועות חרב המקדש עצמו. אבל אם עברו כמה שנים ויהודה התחילה להשתקם, יש פעילות פולחנית במקדש, ונראה שהבית השני אוטוטו קורב אור זיגידים, ואז נרצח גדליה, הכל יורד לטמיון, הבבלים מגלים שוב ועוסרים על פולחן בהר הבית, יש פה מעין חורבן נוסף, פה כבר יש טראומה לאומית גדולה, ולכן נקבע צום לזכר גדליה. שים לב דודו מה נכתב בתוספתא, הרבה שנים אחר כך ונעשים להסביר למה. צום השביעי זה ה3 בתשרי, יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם שהרגו ישמעאל בן נתניה, ללמדך שקשה מיטתן של צדיקים בפני המקום, לפני אלוהים הכוונה, כחורבן בית המקדש, או במקום אחר כתוב כשרפת בית אלוהינו. רצח גדליה שקול לחורבן בית המקדש. יש לנו בעצם חורבן שני של בית המקדש הראשון. ולפני סיום דודו, כשהזכרתי את יצחק רבין זכרונו לברכה, אני רוצה לומר שהרבה אנשים קשרו את רצח גדליה לרצח רבין. הכתירו את רצח גדליה כרצח הפוליטי הראשון בתולדות העם היהודי. אז נכון שבשני המקרים היו תוצאות טראומטיות, אבל גדליה הוא לא הראשון שנרצח בעם ישראל, דודו. אם תנהל ניור קל ממש את ספר מלכים, אתה לא תאמין כמה גופות טיפולנו מתוך הספר. יש לנו את אדוניה ויואב ושלום ופקחיה ועוד שמות כאלה, והמון המון שמות, וכולם קדמו לגדליה. ולסיום דודו, אני אגיד לך, כשמצאים לך להרוג ג'וק, ג'וק כשהוא קטן, אל תהסס פעמיים.
אוקיי, טוב, זה הפתעת אותי עם הסיום הזה. תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, גם אני גלשתי באתר שלך, תודה רבה לך אילן, תודה.
תודה לך ולמאזינים.
פארק היורה גרסת הסוסים, סוס בר שנמצא בסכנת החדש ובת מ-DNA בן 40 שנה, הצוות האמריקאי שעמל על השיבוט עשה שימוש בסוסה מבויתת כפונדקאית כדי להביא לעולם כפיל גנטי של סוס בר נדיר, סוס הבר המקורי שנותרו ממנו כ-2000 פרטים. זאת אומרת שנולד סוס שהוא כפיל גנטי מדויק של סוס שבשנת 1980 לקחו ממנו דגימת DNA. מי שאחראים לשיבוט הם מדענים מהארגון Revive and Restore, ארגון לשימור חיות בר, המקדם שימוש בביוטכנולוגיות, וארגון השימור סן דיאגו זוג גלובל, וגם ויאג'ן אקווין, חברה לשיבוט בעלי חיים. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, דוקטור אלון ברה, שלום.
שלום, בוקר טוב, דודו.
אז זה אומר שכבר אפשר לשבט בעלי חיים? זה כבר לא ברמת הקוריוז?
לא סתם, החברה הזאת, ויאג'ן, זה בדיוק מה שהיא עושה. היא משבטת בעלי חיים, 3 סוגים, סוסים, כלבים וחתולים. ובמחירים מאוד יקרים, אבל זה מה שהיא עושה. פשוט לוקחת את ה-DNA של בעל החיים האהוב עליך ומשבטת לך אותו שוב ושוב.
אז זהו, אל תטעו, לא מדובר בזרע שנשמר לפני 40 שנה, אלא ב-DNA, בתא כלשהו, אולי תספר לנו איזה תא נלקח, אבל תא כאילו דמיינו שלוקחים אפילו תא עור של אדם, ואחרי 10 שנים משבטים את אותו אדם בדיוק. משהו כזה, נכון?
לגמרי, לגמרי. זה מאוד דומה למה שעשו עם הכבשה המפורסמת דולי. אצל דולי לקחו תאים מעטינים למעשה, השתילו אותם בביצית, לא מופרט. זאת אומרת, אין פה זרע בביצית מופרט, כמו שאנחנו מכירים בסיפור רגיל. פשוט לוקחים את המטען הגנטי מאחד התאים, משתילים אותו בביצית, עושים לה בין היתר שוק חשמלי, שגורם לה להיכנס למחזור של התחלקות וגדילה. ומהנקודה הזאת היא כמו כל בעל חיים רגיל, מתפתח חובר. אבל מה שמדהים, דרך אגב במאמר לא מצוין מאיפה לקחו את התאים מאותו סוס, אבל זה לא כל כך משנה למען האמת. ומה שבמיוחד מעניין פה זה שהרי, נגיד אני לוקח את אחד מתאי השריר שלי, התאים שם יודעים לעשות שריר, אם אני לוקח את העצב הוא יודע לעשות עצבים. אבל איפשהו בתוך ה-DNA יש לנו את הקוד, את התוכניות איך לעשות בן אדם שלם. וברמה התאית אנחנו מבטאים גנים מסוימים ואלמנטים מסוימים כדי ליצור את אותו אלמנט שאותו אנחנו רוצים, למשל שריר, למשל עצב. אבל
זאת אומרת שה-DNA הוא סוג של ספר, ספר מתכונים שמאפשר להכין את כל המתכונים האפשריים, וכל פעם מודגש שם איזשהו מתכון אחר, לתאי עצב, לתא עור וכו'.
בדיוק, בדיוק. ולכן, באופן, אני לא יודע אם באופן פרקטי, אבל באופן תיאורטי לפחות, אפשר לקחת כל אחד מהתאים בגוף, להוציא מתוכם את ה-DNA, ולהשתיל אותם בביצית. כמובן שזה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע ככה, ופשוט לייצר קלון, העתק מדויק של אותו בעל חיים.
וואו. תגיד, אני אשאל אותך שאלה מתחום הפסיכולוגיה, ואתה לא חייב לענות לי. למה זה מעורר בי אי נוחות? יש משהו ביצירה של בעל חיים, קל וחומר אדם, אבל בינתיים לא עושים את זה ככל שידוע לי, אבל משהו בזה מעורר אי נוחות. למה?
לחלוטין, אנחנו לחלוטין מתערבבים פה ומערבבים פה דברים שאני לא בטוח שהם פשוטים לנו, אפילו כמו שאתה אומר, מבחינה פסיכולוגית, פילוסופית, אתית, לעשות. תאר לך שמחר ישכפלו אותך, היית מעוניין בדבר הזה? זה בהחלט גורם לנו אי נוחות. אני חייב לציין אבל שבמקרה שעליו אנחנו מדברים, הרצון פה היה רצון באמת ביולוגי, אקולוגי, אבולוציוני, המין הספציפי הזה של הסוסים הוא נורא נורא מעניין.
אז בוא נדבר באמת על, זה טוב שהגעת לנקודה הזו, בוא נדבר באופן כללי על מוצא הסוסים בכלל ועל המין הזה. מה הופך את המין הזה לנדיר? מה מבדל אותו? מה הופך אותו לשונה ממינים אחרים או תת מינים?
אז הסוג הזה שנקרא פרסבלסקי, על שם ניקולאי פרסבלסקי, שגילה אותו בערבות מונגוליה בסוף המאה ה-19, הוא כנראה, יש על זה עדיין ויכוח, הם החיטה של הסוסים. זאת אומרת, הוא הסוס המקורי שממנו בויתו הסוסים, כל שאר הסוסים שאנחנו מכירים היום. ולכן הוא נורא נורא מעניין, כמו שהם החיטה נורא נורא מעניינת אותם. הבעיה העיקרית שבתחילת המאה ה-20 הוא נכחד לחלוטין מהטבע, לגמרי, לא נשאר לנו שום זכר. למעשה כל הסוסים שקיימים היום בעולם, מאמין הפרסבלסקי הזה, מקורם במשהו כמו 15 סוסים שהובאו לגני חיות בתחילת המאה ה-20. והם התרבו שוב ושוב ושוב, וזאת בעצם הבעיה, מכיוון שגרעין הרביעה היה מאוד מאוד קטן, ולכן הם יצרו מעין מה שאנחנו קוראים צוואר בקבוק גנטי. המגוון הגנטי היה מאוד מאוד קטן, ולכן הם היו חשופים להרבה מאוד תקלות גנטיות. ולמעשה, כל הסיפור מאחורי החייאת אותו סוס עכשיו, זה להגדיל את המגוון הגנטי, מכיוון שאותו סוס לא, ככל הנראה לא התרבה כל כך הרבה, ולכן בעצם אנחנו רוצים להגדיל את המגוון הגנטי. אז אנחנו באמת מקבלים פה הצטרפות של הרבה מאוד גופים שפנו בעצם למטרה טובה, וזה להגדיל את המגוון הגנטי של אותו מין. הוא נכחד לחלוטין בטבע בתחילת המאה ה-20, והיום משחררים אותו לטבע במונגוליה, בסין, ואפילו בצ'רנוביל, כדי לחזור לטבע למעשה. זה נורא נורא, אפילו מרגש.
תגיד, אני מוכרח לומר שזה מעורר שאלות בכל מה שקשור. אנחנו יודעים שבעיות אתיקה אף פעם לא עצרו את המין האנושי מאיכשהו לסמן וי על כל מיני פרויקטים. אנחנו קרובים לשיבוט של בני אדם? זאת אומרת, זה משהו שעשוי לקרות?
באופן תיאורטי אנחנו כבר יודעים לעשות את זה. ישנה אמנה שאני מקווה שכל המדינות וכל המנגנונים חתמו עליה, ששיבוטים של בני אדם הם אסורים, או יותר נכון מותר לשבט בני אדם עד מספר קטן מאוד של תאים למטרות מחקריות, זאת אומרת לא לתת לעובר להתפתח. מדי פעם צצים כל מיני מדענים, היה סיפור מפורסם, אני מקווה שאני לא מתבלבל, מדען קוריאני שטען שהוא שכפל בן אדם, זה משהו שהוא אסור, אבל כמו בסרטי מדע בדיוני שאנחנו רואים לפעמים, אי שם במרתפים אפלים של איזושהי מעבדה, הכל יכול להיות. הטכנולוגיה קיימת, הטכניקה קיימת, באופן תיאורטי אפשר לעשות את זה.
זה מרתק, והנה במקרה הזה באמת מצילים מין מסכנת החדה, שזה מעל פניו נשמע כמובן חיובי. תודה רבה לך, המומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, דוקטור אלון ברש, תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הלשון נעסוק בתקופה המיוחדת הזו בימים האלה, בין ראש השנה ליום הכיפורים. שלום ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום.
בוקר טוב דודו, מה שלומך? שנה טובה.
בסדר גמור, תודה על ההתעניינות ותודה על הברכות. זו התקופה שמכונה בין כסה לעשור?
נכון, בדיוק, גם בין כסה לעשור וגם עשרת ימי תשובה. כן, 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. לא סתם, 10 ימי תשובה. טוב, תשובה אנחנו כבר מכירים מהשימוש הרווח, חזר בתשובה, נכון? אנחנו יודעים שהכוונה היא בעצם לימים שבהם שווים תשובה מלשון לשוב, לשוב אל המקורות, לשוב אל... אל האל, לשוב בך מחטאיך, לחזור בך, כמו שאנחנו אומרים, תחזור בך מדבריך, אז יש לשוב מחטאיך, או יש, בלשון החסידות, יש רצו ושוב, תקופות שבהן יש רצון של האל, ויש מקרים שבהם הוא שב ממך, הוא נעלם ממך, הפועל לשוב ולחזור בענייני מצוות והלכות, הוא פועל רווח, אז באמת 10 ימי תשובה הם 10 ימים שבהם אמורים להקפיד במיוחד, לעשות חשבון נפש, להתאמץ על מה שעשית, בעיקר לחבריך, אלה בעיקר ימים שבהם יש עניין של תשובה בין איש לרעהו, בקשת סליחה איש מרעהו, ובאמת זה המונח היותר נגיד דתי. היום הראשון בעשרת ימי תשובה הוא היום הראשון של ראש השנה, הוא מכונה גם יום תרועה בתנך. מדוע? שוב, כי זה היום שבו תוקעים בשופר, והיום האחרון בו הוא כמובן יום הכיפורים, י' בתשרי. ובמישור אחר הימים האלה מכונים גם בין כסה לעשור, כסה, קף סמך ה, מלשון כיסוי, הימים שבהם הירח מכוסה. בדרך כלל חגי ישראל, או רבים מחגי ישראל, מקווים דווקא בימים של אמצע החודש, הימים שבהם הירח מלא.
כן, נזכיר שבאמת הלוח שלנו הוא לוח שמסתמך על הירח. אנחנו יודעים שבאלף תשעה, או בכלל בתחילת כל חודש עברי, הירח הוא דק, 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 אז כאן הכוונה היא לכך שהוא מכוסה, נכון?
נכון, בעצם, נכון, זאת ראייה ציורית שכזו, שכאילו הוא מכוסה באמצעות השמש, או מכוסה באמצעות השמיים, תלוי באיזו תקופה אתה מדבר, בין כסה לעשור, כלומר בין היום שבו הוא מכוסה לבין היום העשירי של הירח בעצם. שוב, 10 ימים שבהם שעוברים בין יום ראש השנה לבין יום הכיפורים, ואם כבר אמרנו יום הכיפורים או כיפור, אז רק נאמר שכיפורים כמובן מלשון כף פירש, כפרה, אבל גם כפירה, כמו שאתה תמיד אוהב, פעלים שיש להם משמעויות הפוכות גם.
מעניין מאוד, נכון, לא חשבתי על זה, נכון.
כן, ולמעשה הכפרה מנקה את האבון וגם את הכפירה, את החטאים, כן? אם אתה עושה כפרה, אתה מנקה את הכפירה. וזה שם שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים שהקשר בין כיפור לכפרה, אנחנו מוצאים אותו כבר במקרא, אנחנו מוצאים בספר ויקרא, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. אז ממש, ממש, ממש שאומרים לנו יום הכיפורים, הוא נקרא כך, כי ביום הזה בעצם תהיה לכם כפרה. אז ממש אחד המקרים היפים שהמקרא ממש מסביר לנו את שם החג, או את שם המועד המיוחד הזה.
מוכרח לומר שגם המילה כפרה עברה הרבה מאוד שינויים בדרך להיות שגורה בפיהם של היפסטרים, ולהפוך להיות מילה מגניבה, דרך שעברה חתחתים עד שהגיעה לקונצנזוס גם וכולי, מעניין.
נכון, נכון, אז בעצם כפרה, אם כבר אתה לוקח אותנו לסמטה הזאת של הכפרות, אז גם הכפרות עצמן עברו מעבר לא פשוט בשנים האלה. כלומר, באמת כפרה, הכוונה היא לכפר על מעשיך. יש כל מיני מנהגי כפרות, ברוב המקרים היה מדובר בלקחת תרנגולת, לסובב מעל הראש, לשחוט, יש שהיו אוכלים אותה אחר כך בסעודה המפסקת או בסעודה השוברת את הצום, יש שלא, ובאמת נשים רבות, בעיקר נשים אגב, היו משתמשות בכפרה במשמעות של אני אהיה כפרה עליך, כלומר שהשם או האל ייתן עליי את העונש על חטאיך, על חטאיו של הבן.
כשאני אומר כפרה על מישהו, זה אומר שאני לוקח אחריות על מעשיו, ואם הוא צריך להיענש, אני לוקח את העונש עליי?
כן, אתה לא בדיוק לוקח אחריות, אבל אתה לוקח את הפשע, אתה לוקח את התוצאה של הפשע, כאילו. אתה אומר, וואו, שאם צריך לחפר על חטאיך, אני אהיה זה שמחפר עליהם ולא אתה. אני אשא בעונש ולא אתה. ובאמת כך זה התחיל, אלא שמאחר שהשתמשו בזה המון, זה הפך להיות כמו שקורה הרבה פעמים במילים ובשימושים בשפה, בכל השפות, אגב, לא רק בעברית. דבר שמשתמשים בו הרבה פעמים, בהקשרים מסוימים, מקבל איזושהי תפנית במשמעות. במקרה הזה, מכיוון שאימהות רבות אמרו את זה על בניהן, זה הפך להתאפס בתודעה כמונח שמשמש כחיבה. ככוח, כמשהו שהוא אהבה גדולה לילד, ואכן לאט לאט, לא רק אמהות אמרו את זה, החלו לומר את זה גם סתם אנשים אחד לשני, והכפרה שאתה מדבר עליה היא כבר ממש אליפסה, כלומר ממש שינוי כזה שמשמיט את החלק השני, כבר אין כפרה על, תמיד צריך לחפר על משהו, כן? או להיות כפרה על משהו או תמורת משהו, החלק השני כבר לגמרי נעלה, מילת היחס נשמטת, אנחנו נשארים עם הכפרה לעצמה במשמעות של מילת חיבה. כפרה, יעני מותק, נשמה, כל הדברים האלה. גם נשמה אגב קרה לה בדיוק אותו הדבר. אנחנו נוהגים לייחס את המילה הזאת לשפת הרחוב או לסלנג, אבל אני חושבת שהיא הולכת וחודרת יותר ויותר, היא עולה למעלה. היא עולה למשלבים גם היותר...
זה באמת מעניין, המסלול שמילים עושות למטה, למעלה, שוב, כמובן זה עניין של תוויות וכל מיני מדבקות שאנחנו מדביקים על הדבר, אבל זה באמת מעניין המסלול שמילים כאלו עושות מהרחוב, אל גם אמצעי התקשורת, אל סלנג, היפסטרי מגניב כזה וכולי, זה באמת מעניין, אנחנו נסתפק בדברים האלה, מה צריך לומר בין כסל לעשור, זאת אומרת, מה הברכות שנכון לברך זה את זה?
בעיקר נכון לומר חתימה טובה, אנחנו אומרים כתיבה וחתימה טובה בראש השנה, כי אז גם כותבים, בין כסל לעשור חותמים, וכשיסתיים צום יום הכיפורים, אנחנו נאמר גמר חתימה טובה, כי אז באמת מגיע השלב הגמר, כבר חתמו, עכשיו נותר רק לקוות שהגמר שלו יהיה טוב, ולא שהתהליך של החתימה יהיה טוב ביום. ואולי נדבר על, על, על גמר חתימה טובה ועל פתקת הווה בפגישתנו הבאה.
בשמחה, תודה רבה לך דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, תודה לך.
תודה, דודו.
היום יום נקודת השוויון הסתווי, יום בו חצי כדור הארץ הדרומי והצפוני מוארים במידה שווה, ובמילים אחרות, אורך היום ואורך הלילה שווים. נקודת השוויון היא הזמן היחיד שבו יש זווית ישרה בין ציר הסיבוב של כדור הארץ לבין הקו הדמיוני המחבר בין מרכז השמש למרכז כדור הארץ. בצהריים השמש נמצאת בזווית ישרה, כפי שאמרתי. זה קצת מסובך לדמיין את הדברים האלה. בואו נסתפק במידע שהיום והלילה הם שווים, ומכאן נלמד באמצעות שיחה עם דוקטור דיאנה לאופר, המנהלת המדעית של מצפה הכוכבים בגבעתיים, מה המשמעות של היום הזה. שלום לך.
פעם היה, בוקר טוב, פעם היה שלום. מאוד חשוב והיו חגיגות, היום מסתכלים בשעון, בטלפון, זה כבר לא כל כך חשוב, אבל המשמעות היא
מה, ש... פעם היו נוהגים לחגוג על פי, היום הזה היה נחשב למשהו
היו,
ש...
כן, פעם כן? היו okay. חגיגים והיום אנחנו קצת איבדנו את החגיגות האלה, אבל באמת היום זה היום ש... וגם קצת מרגישים את זה גם במזג האוויר לשמחתנו, שמתחיל גם היום הודיעו שיהיה יותר קר, אבל היום הימים מתחילים להתקצר, והלילה יהיה קצת יותר ארוך, וזו רק משמעות של יום השוויון. אנחנו מתקרבים לחורף.
זהו, אותו זמן מדכא שבו מחשיך מוקדם וכולי.
כן, לצערנו.
כן, ודאי שלצערנו, אני לא מכיר אנשים שאוהבים את נקודת הזמן הזו וצפונה עד שהדברים לא מתהפכים, אז את אומרת שבאמת היום זה פחות משמעותי עבורנו, אני משער שגם בזכות התאורה המלאכותית, ובאופן כללי ההתנתקות שלנו מלוח השנה, אבל פעם זו כן הייתה נקודה שבה היו חוגגים וכולי.
כן, יש הרבה מקדשים וגם פעם הסתכלו לשמיים אחרת, היו מנפטים, היו, יש משמעות לכוכבים שנמצאים בשמיים.
אז בואי נדבר באמת על כוכבי לכת אחרים. בכוכבי לכת אחרים יש גם נקודות זמן שבהם יש איזשהו היפוך של היום והלילה? זאת אומרת, זה משהו שקורה גם בכוכבי לכת אחרים, בפלנטות אחרות?
יש בשבתאי, אנחנו רואים, אבל זה פעם ב-15 שנה, צריך זמן, רואים ממש את הזווית נטייה של הטבעות של שבתאי שמשתנה עם השנים, ממש ממצב נטוי כמו עכשיו, שרואים מאוד יפה את הטבעות של שבתאי למשל, ואפשר לראות את זה אפילו במשקפת בערב, בשעות הערב, ואפשר לראות את זה.
הזווית של הטבעות משתנה? מה, כל הפלנטה זזה?
כן, כי זווית הנטייה פשוט משך השנה בשבתה קצת יותר ארוך, זה כמעט 30 שנה, אז רואים את השינוי בזווית הנטייה של טבעות של שבתה, עד שממש כמעט ולא רואים את הטבעות, ממש רואים קו ישר, אבל עכשיו רואים את הטבעות מאוד יפה, ואפשר במהלך השנים, במצווה דווקא רואים את זה מאוד יפה, ורואים את זה, בהחלט רואים את זה.
זאת אומרת שכן יש נקודות דומות בכוכבי לכת אחרים, כמובן ששם השנה היא הרבה יותר ארוכה, בדרך כלל.
כן, שנה יותר ארוכה. אבל כן רואים את זה.
אז כן, יש את כל הדבר הזה. באופן כללי, יום ולילה זה משהו שקיים בכל פלנטה במערכת השמש?
אפשר להגיד, למשל, אבל זה לא, למשל, הפנים שלנו לכיוון מאדים, יום כן. ולילה במאדים זה כמעט אותו דבר, וזה מה שיפה בזה, וגם לא כל כך ברור לנו איך זה שזה קורה, וגם זווית הנטייה מאוד, מאוד דומים. בירח יש לנו יום ולילה של 14 יום, מה שקצת מקשה. על תפקוד חלליות, כי בצד אחד מאוד חם, ובצד אחד מאוד קר. אז, כן, וגם הפנים של האנושות גם כן, אולי עוד שנתיים, אנחנו מתכננים סדרה של מסעות של האדם לירח, ולא פשוט לירח לכך.
גם
שהאסטרונאוטים נחתו על הירח, נחתו בצד היום, ואם היה אפשר, אבל אי אפשר, כי אין אטמוספירה. לפתוח את המסכה זה ממש לא היה אפשרי. הטמפרטורה הייתה מעל 100 מעלות.
וואו.
גם אם הייתה אטמוספירה, הטמפרטורה הייתה כל כך גבוהה.
שאלה לסיום, אנחנו יודעים שכדור הארץ מסתובב בנטייה, נכון? יש לו נטייה של 23
כן.
לדעתי מעלות.
23 מעלות.
וחצי, אז זה משהו שגם קורה בפלנטות אחרות במערכת השמש? זאת אומרת, כל כוכב לכת נוטה או שיש כאלה?
לא, זו חידה שמאוד קשה להסבר. למשל, נוגה מסתובבת הפוך.
כן, וואו.
וגם אם נלך לקצה מערכת השמש, גם פלוטו מסתובבת הפוך. אורנוס מסתובבת על הצד, ושם, כלומר, הקוטב הוא בקו המשווה.
די, נשמע שמערכת השמש זה לי דין ולי דיין, יש בלגן רציני שם.
יש בלגן רציני והוא קשה מאוד להסבר.
טוב, מישהו צריך לעשות סדר במערכת השמש.
פעם עבר איזה גוף מאוד גדול שבלבל את כוכבי הלכת לכל מיני כיוונים.
טוב, פחות מסודר ממה שחשבתי. תודה רבה לך, דוקטור דיאנה לאופר, המנהלת המדעית של מצפה הכוכבים בגבעתיים. תודה לך.
בבקשה. יום טוב.
ובמסגרת פינת הספרות נעסוק בשאלה את מי מעצבן הספר החדש של ג'יי קיי רולינג ומדוע. שלום מראש מחלקת ספרות עברית, בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, נועה מנהיים, שלום.
שלום.
למדי אותנו ספר חדש של ג'יי קיי רולינג שכבר מעצבן, נתחיל מההתחלה, איזה ספר?
זה ספר בסדרת
קורמורן
סטרייק. כלומר, לא ספר שהיא מפרסמת בשמה האמיתי, אלא בשם העט שהיא לקחה לעצמה לפני כמה שנים, רוברט גלברייט. ויש לסדרה, שזה אני חושבת הספר השישי שלה, שעוסקת בעלילותיו של הבלש כבד המשקל הזה, קורמורן סטרייק. תמיד היא הייתה ממש מעולה בשמות. והספר החדש, Troubled Blood, דם נסער, אולי אפשר לתרגם אותו, ראה אור ממש ממש לאחרונה, וכבר כמובן הצליח לעצבן הרבה מאוד אנשים.
כי מה? מה מעצבן בו?
בכלל, אפשר לומר, הפרסונה הזאת שג'יי קיי רולינג עברה בשנים האחרונות טרנספורמציה מאוד עמוקה, ממי שנתפסה כמעט כמו הקדושה הפטרונית של הספרות לנוער בעקבות ההצלחה של הארי פוטר, והעובדה שהסדרה הזו החזירה כל כך הרבה ילדים לקריאה, ונשאה איתה הרבה מאוד מסרים של סובלנות כלפי האחר, ותקפה דברים שנתפסו כמו ביטויים להגירה או גזענות, ושהיו מאוד מדוברים בשנות ה-90 כשהספרים התחילו לראות אור. היא הפכה לדמות סנועה על ידי רבים, בעיקר מכיוון שהיא מתבטאת בתמיכה לסוג מאוד מאוד מסוים של פמיניזם רדיקלי שנפוץ בבריטניה, שחלק מהתפיסה שלו היא שלילה של אנשים טרנסג'נדרים. אנשים ונשים טרנסג'נדריות.
אפשר להבין כמובן את האנטגוניזם, אבל זו באמת שאלה. האם יש דמויות ספרותיות שבעידן הזה נתפסות כפחות, במרכאות אני קורא לזה, כיפיות, או פחות מתאימות לערכים שאנחנו מעוניינים שיהיו כאן?
אני חושב שבהחלט, כי אם אתה מסתכל למשל על יצירות כמו פסיכו או שתיקת הכבשים, שהן מכילות בתוכן את אותה דמות שמכעיסה עכשיו כל כך הרבה אנשים, כי בתוך הספר יש רוצח סדרתי שחלק מהאופן שבו הוא עורב ולוחד את קורבנותיו, היא על ידי כך שהוא מתחפש לאישה. והקריאה שקראו את הטקסט הזה, באמת ארגונים שתומכים בפרט טרנסג'נדריות והטרנסג'נדרים ואנשים טרנסג'נדרים בעצמם, אל תבטחו לעולם בגבר בסמלה, כי הוא יכול להיות רוצח סדרתי מטורף. אז נגיד,
אוקיי, אז זהו, אבל אני מנסה להבין, אני יכול להבין את הרגישות, ואני יכול גם להבין את הקישור המאוד רע הזה בראש, אבל השאלה אם יש מקום גם לדמויות כאלה, זו שאלה.
אני חושבת שאם, תראה, זה ספר של 900 עמודים, זאת אומרת, זה חתיכת לבנת חבלה של ספר.
זאת אומרת, אין חשש שמישהו יקרא אותו, את אומרת.
לא, אני בטוחה שהרבה מאוד אנשים יקראו אותו.
לא, אני צוחק.
עדיין, אתה יודע, יש לה גם קצב פעולה מטורף בספרים, זאת אומרת, היא יודעת איך לכתוב ולספר סיפור. אז אני חושבת שאם הדמות הזאת היא בתוך כל ה-900 עמודים האלה, שבאמת מלאים וקדושים בהרבה מאוד אקשן, הייתה עומדת לכשעצמה, בלי ההתבטאויות של רולינג שהן חוץ ספרותיות והן שייכות יותר לעולמות הרשתות והחברתיות, אז הייתה עם זה הרבה פחות בעיה, או הייתה מתעוררת הרבה פחות סערה סביב זה. אבל היא אישה שיש לה מגפון ענק, היא מאוד עשירה, השם שלה עדיין עולה לכותרות בכל פעם שהיא פותחת את הפה, תומכת או מוקיעה מישהו. ובעולם הרשתות החברתיות היום, הסופר פעיל הרבה יותר מכפי שהוא היה פעם. זאת אומרת, פעם רוצה את הספר, אף אחד לא יכול היה לשמוע אותך, לדבר איתך, לדעת מה אתה חושב על דברים אחרים. זאת אומרת, לא היית כל כך חשוף.
באמת מעניין שינוי מעמדו של הסופר בעידן הרשתות החברתיות. את צודקת לגמרי, נקודה חשובה.
כן. אז אני חושבת שזו הסיבה שבגללה היא מושכת כל כך הרבה אש, כי היא באמת מדברת מעל דוכן מאוד מאוד גבוה. ולכן שומעים אותה הרבה מאוד אנשים. אז אם הדמות הזאת הייתה חלק מהטקסט באופן מנותק מההתבטאויות האלה, אני לא חושבת שזה היה מסעיר כל כך הרבה אנשים. אבל כשאת עושים אחד ועוד אחד ועוד אחד, מאוד קשה לא להגיע לשלוש במקרה הזה. אבל אני עדיין חושבת שחשוב קודם כל לקרוא את הספר לפני שיוצאים בהכרזות האלה, כי אני לא יודעת, למשל, כי אני עדיין לא קראתי את הספר, מה המשמעות שהטקסט עצמו מייחס לדמות הזו. כמה היא נוכחת בטקסט, מה עולה בסופו של דבר בגורלה, מה הדברים שמביאים אותה לפעול באופן שבו היא פועלת. זאת אומרת, אני ניזונה כאן מחדשות שניזונות מתקצירים, שניזונות משוב אנשים שעדיין לא קראו את הספר. אז אני חושבת שבתוך כל הרצון הזה להוקיע את הדעות בעיניי מגונות לחלוטין שהיא מביאה, גם צריך לתת איזשהו מרחב לספק ולהבין על מה היצירה באמת מדברת. הבעיה היא שאז אתה נותן כסף לאדם שמביע דעות שמגונות בעיניך. אז יש כאן דילמה. אני לא בעד אנשים שנגיד שורפים עכשיו ספרי הארי פוטר במחאה על הדעות של רולינג. אני בכלל, כמו שמי ששמע אותי בתוכניות קודמות יודע, נגד...
איך חזרנו לשרוף ספרים, תגידי לי? איזה סיבוב האנושות עשתה?
תמיד, תמיד. אבל יש כאן דילמה מוסרית. זאת אומרת, אם אתה משלם כסף וקונה את הספר כדי לקרוא אותו ולהבין, ולהחליט בעצמך מה אתה חושב על הדבר הזה, אז זה עוד, עוד דולר לחשבון של, של ג'יי קיי רולינג, אז מה עושים? זה עולם שמלא בהחלטות מוסריות לא פשוטות עולמנו.
מקסימום אפשר ספרייה וכולי, אם עדיין הפורמט.
נכון, והנה שוב חזרנו ספריות, אתה רואה? אנחנו פה בלופ אינסופי לדעתי בתוכנית.
כן, לגמרי. טוב, אכן מעורר מחשבה. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקת האחיות גרים בגלי צהל. תודה רבה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם בשידור חוזר בשבע בערב וגם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גם באמצעות אפל וגם באמצעות גוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על מרחק זה מזה, עטו מסכות, היזהרו מנגיף קורונה, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.